קודם כל יש לנו כמה חברי מליאה
חדשים.
כן, לא, לפני החדשים יש לנו ערב טוב לכולם. יש לנו כמה חברי מליאה שנמצאים כרגע בהלוויה, פשוט גם אני הייתי צריך להיות בהלוויה, אבל בפעת המליאה אז אני צריך ללכת לניחום אבלים אחר כך. אני פשוט מזכיר את זה גם עבר לנפטר שהוא מוותיקי יעד. ותיקי יעד גם זה אח של יהודי צלע שנציגת קורנית, וגיס של ג'רסי שהוא נציג שכניה, ומבתיקי היעד שאנחנו כרגע, זאת אומרת, כרגע קוברים אותו, אז אנחנו משתתפים בצער המשפחה, זה אחרי מחלה מושכת. גם אנשים פה פעילים, גם הוא ואשתו. אנחנו גם מברכים, יש לנו חבר מליאה חדש. מוישה זה
מוישה. אנחנו כתבנו מוישה. אפשר לשנות.
זה מוישה.
נציג מנוף, נציג מנוף, החליף את גיל. יש לנו גם, זאת הישיבה שלפני ראש השנה, אז לא מערבים, מה שנקרא ניחומים ושמחה, אבל אנחנו מתכננים בהמשך הערב, ולך שיגיעו, ולך שדברים, נעשה איזושהי הפסקה, גם אנחנו נרים כוסית לשנה החדשה ועם איזו ברכה, וגם אנחנו הכנו איזה, איך קרה בזה? הכנו בגלל העבודה הקשה של המליאה, עשינו המון ישיבות השנה, וכולכם עשיתם המון ישיבות, כולכם השתתפתם בכל התהליכים, הבאנו איזה מתנה לחברי מליאה לראש שנה. מה הבאנו?
בטח פנקס ועט.
מה? זה הפתעה,
זה הפתעה. זה הפתעה, למה לגלות הכל? הכל הוא מגלה.
לא, אם מישהו ילך, שלא, כאילו...
אם מישהו במקרה...
אם מישהו ילך, שיקרה כוסית יין ויקבל את המתנה לפני שהוא ילך.
לא, לא. מי שהולך לא מקבל את המתנה, זה חכות עד סוף המליאה, זה הרבה יותר הגיוני.
טוב. יש
אינטריאנר. מה?
אנחנו נסיים בשבע וחצי.
אנחנו נסיים בזמן, נסיים בזמן. יש פה שני פרוטוקולים. זה פרוטוקול הרגיל והפרוטוקול שלא מהמניין שנתכנסנו בעניין ההסעות בשביל השנת לימודים באופן מפתיע. קיבלנו הערות, התמנו את הערות, הפצנו אחרי קבלת הערות. אני מבין שאין הערות נוספות, ואנחנו נראה אותם כמאושרים. יש לנו פה שני דוחות כספיים. ביקש רואה חשבון המבקר של הדוח הכספי מתה של משגב הגליל.
כן.
שמשגב הגליל להקדים, אז נתנו לו להקדים, זה בין הרואי חשבון, אז בבקשה, אז אנחנו
גם נציג. גם ככה הקבלנו אותו.
קיבלתם את הדוחות הכספיים, אני, העירו לי בהנהלה שקיבלתם את הדוחות הכספיים רק ביום שני, אז אתם צריכים לקבל אותם שבוע קודם. אנחנו קצת בבעיה פה עם התאומים בין שלושת הישיבות הקרובות לפחות, הנהלת המועצה שמאשרת את הסדר יום של המועצה, היא תמיד תהיה רק שלושה ימים לפני המליאה. אז לכן חלק מהדברים יצאו רק אחרי שההנהלה בעצם מאשרת את סדר יום, למרות שהמאזנים היה אפשר בעצם להוציא גם קודם, אז זה ככה שכי זה די דברים ידועים.
ניר נחמני.
רואה חשבון ניר נחמני יציג את הדוחות הכספיים של עמותת משגב הגליל של המרכז הקהילתי, מה שאנחנו קוראים.
אתה אומר שזה בילדין יקרה גם בישיבות הבאות. אני לא חלק מהנהלת המועצה. לפחות להם
לשלוח
לפני שהם
יפלו. לא, אני מסכים, דוחות כספיים, כן? חלק מהדברים לא, חלק מהדברים לא.
מי שלא זוכר, הוא ירצה לנו בהשתלמות
של חבר
ליחד.
נכון. משרד הפנים. כן. טוב, שמי ניר נחמני, רואה חשבון. אני רואה חשבון של עמותה משגב הגליל, שאתם קוראים לזה המתנ"ס.
המרכז הקהילתי, איך אתה
טוען? המרכז הקהילתי. כמובן, הדוח היחידי שבדוח הכספי הוא שלי, הוא חוות הדעת שלי. חוות הדעת שלי היא חלקה, זאת אומרת, כל הדוחות, כל המספרים שמוצגים בדוחות הכספיים הומתו בצורה מהותית, אין שם שום פרט מטה, לכן חוות הדעת שלי חלקה, אז זה משהו חשוב שצריך לציין, שזה החוות הדעת היחידה שיש לי. מסגב גליל, זה הדוח המאזני, אני אעבור שלוש דוחות.
אפשר להגדיל את המספרים, לפחות שגם נראה.
כן, צודק, אין בעיה. זה שיטה, זה חגב. ככה רואים, וחגב, ככה רואים?
לא, כל דבר היה יותר טוב.
הגדלת יותר.
אז תגדיל את זה.
יותר גם?
שנייה. ככה בסדר? בסדר גמור. המאזן כמובן מורכב מרכוש והתחייבויות. הרכוש כמובן מסתכם ב-5,833,000. חשבון בבנק, יש לנו 2,226,000. כל המספרים כרגע שאני מציג אותם הם נכונים ליום 31.12.2018 והמקביל שלו 31.12.2017. הכנסות ומענקים לקבל, מוסדות תומכים, יש לנו 1,135,000. גידול משנה קודמת על פרויקט חדש, יש לנו אתגרים של פרויקט של הבדואים. חייבים אחרים ויתרות חובה, יש לנו 2,440,000 שקל. מלאי, כמובן זה המלאי של הספורט, של הכדורסל וכדורגל, יש לנו 30,000 שקל. רכוש קבוע, מכיוון שכל הרכוש, כל המתקנים שייכים למועצה, למתנסים, כמובן, למרכזים הקהילתיים, אין רכוש קבוע, הכל מושקע על ידי המועצה, לכן אין כמעט ברכוש קבוע. סך הכל נכסים עומד על 5,833,000 שקל. התחייבויות שוטפות, אלה התחייבויות שיש לנו בחודש נובמבר, דצמבר, שאנחנו משלמים אותם.
סליחה, שאלות זה תוך כדי או בסוף?
מה שאתה רוצה. אני... אתה מרגיש חופשי להפריע כמה שאתה רוצה, זה תלוי ביושב ראש ה...
לא, כי יש שם... תלך אחד אחורה חזרה?
כן.
במלאי. יש... באחד מהם יש פערים מאוד גדולים במלאי, או ב-17 או ב-18, איפה הייתה
בעיה בספירה? בספירה אין בעיה, זה עניין של ניצול. אם יש... אם קנו חולצות וקנו כדורים ולא... ומשתמשים בהם...
זה הפרש גדול, אבל זה מספר קטן.
זה מספר קטן. זה כדורים, זה כדורים שמתקלים, לא קיימים,
יש ספירת המלאי. המלאי
ב-2017 היה 117,000 ופה רק 30. זה לפי ספירת המלאי שיש. אם משתמשים בזה וקיים את המלאי, וקיים, אם הם מכרו אותו לחניכים ואולי נמצא במלאי, אז מכרו אותו לחניכים. מספיק שאתה רוכש...
בסוף 2017
רכשת חולצות, סתם דוגמה, ב-200,000 שקל, מכרת רק ב-80, נשאר לך 120, ואחרי זה מכרת עוד 80, נשאר לך 40, זה מספיק, בסדר? זה חולצות, זה לא דברים מהותיים, אבל זה המלאי. יש עוד שאלות לגבי הנכסים?
לאה, שאלה קודם על...
אליי?
כן.
אוקיי, ראיתי את הקודם. בדברי
ההסבר של רואה חשבון,
אתה מפנה
אותנו לבירור 2א,
אוקיי.
ביחס לזה שה...
אני אדבר עוד אחד למעלה.
כן, הפסקה שלו, לא, בסדר, כן. שהדוחות הכספיים הם בערכים נומינליים.
אני אסביר לך משהו, לפי כללי רואי חשבון של לשכת רואי, לפי הכללים של לשכת רואי החשבון, העמותה שנפתחה לפני 2003, חייבים לתת את המוסבר הזה שהערכים פה הם נומינליים, מכיוון שעד 2003 כל הדוחות הכספיים היו אמורים להיות מוצמדים למדד, בהתאם לכללים חשבונאיים. אז כרך בשנת 87 היה אינפלציה די גבוהה, מאותם דוחות, ככה חוות הדעת עלתה בנויה. כל עמותה שהוקמה מלפני 2003, אתה חייבת לראות את הפסקה הזאת, כל עמותה או חברה, זה לא משנה כרגע, עמותה או חברה שהוקמה אחרי 2003, לא צריכה להיות את הפסקה הזאת, כי כל הדוחות הכספיים נכון להיום הם נומינליים.
חלק מהאוכלוסים
התאמות, אוכלוסים עומדנים... זה כבר לא קיים, אבל כן, מי שהיה, זה היה בזמנו, נכון. היום כבר אין כמעט נומינלי וריאלי. פעם היו דוחות ריאליים ודוחות נומינליים. בסדר? התחייבויות. התחייבויות כמובן זה היתרות שיש לנו כלפי ספקים וכלפי עובדים של חודש נובמבר דצמבר שאנחנו משלמים בחודש העוקב. טיפה למעלה. אז יש לנו כמובן ספקים ונותני שירותים 1,408,000. יש לנו עובדים ומוסדות שכר, יש לנו 2,339,000. מחצית מזה זה שכר נטו, רק שתבינו את המשמעות התזרימית. מזה שיש לנו בבנק 2,200,000 זה לא אומר שאנחנו לא משלמים את זה והמתנס הוא עשיר, אבל זה פחות או יותר שתדעו. הכנסות מראש יש לנו 92,000 שקל, התחייבויות תלויות לפי חוות דעת של יועץ משפטי 30,000 שקל, התחייבויות לזמן ארוך, אז יש לנו את התעודות, את הפיצויים שיש לנו עובדים, כמובן שרוב העובדים היום כבר חתומים על סעיף 14, מכוסים, אבל כמובן שזה מכיוון היסטורית, יש עובדים ותיקים שלא שומעו להם את הזכויות שהתקבלו לעבודה, ולכן יש את ההתחייבות הזאת של 655,000 שקל.
התעודות ירדו כי היו אנשים שעזבו?
נכון.
כן.
גם יש, קיבלנו, עשינו עבודה במתנ"ס במהלך השנתיים האחרונות, כדרת ביקורת, אני רוצה להעלות אתכם דברים, אבל עשינו עבודה בנושא, קיבלנו חוות דעת משפטית בנושא של כל ההתחייבויות כלפי עובדים, גם הוותיקים וגם לא הוותיקים, מכיוון שהיה שינוי חקיקה בשנת 2011 בנושא הסעיף 14, שאם מספיק שאתה מופיע 86, אתה מכוסה על סעיף 14, אתה לא צריך להודיע לעובד, אתה לא צריך להחתים אותו היום, אז יש שינוי חקיקה בזה, וכמובן נשלחנו את זה כבר בשנה שעברה, 738, וכמובן זה מופיע השנה על הנתונים. נכסים מטה ששימשו לפעילות, 430 שקל, זה כביכול העודף הגרעון של השוטף של משגב הגליל. סכומים שיועדו על ידי מוסדות המלכ"ר, יש לנו 964, זה פרויקטים שאנחנו ממשיכים אותם, שזה רק עניין של תאריך 31-12, אבל זה פרויקטים שאנחנו ממשיכים אותם, וכיוון שיש יתרות לפרויקטים במיועדים, אז אנחנו שומרים את זה כמובן בקרן. יש נכסים נטו ששימשו לרכוש קבוע, זה 567, ויש פה נכסים נטו שקיימת לגבי מגבלה, זה סכומים שהתקבלו בפועל לפרויקט מסוים, ועדיין לא התחיל, הוא התחיל חלקית, ואנחנו מושכים את הכסף מהקרן הספציפית הזאת, זה 345. סך הכל יש לנו נכסים נטו שזה הון של העבודה, יש לנו 1,310,000, סך הכל המאזן הוא 5,833,000 שקל. יש שאלות לגבי המאזן? יש כמה, יש כמה, זה כמה פרויקטים, זה כמה, זאת אומרת, יכול להיות גם חוג לכל ילד שקיבלת את הכסף ועדיין לא הוצאת את הכסף, פרויקטים כאלה שמתמשכים, שאתה, התהליך מתחיל בספטמבר, הוא מסתיים בחודש יולי, וכיוון שאנחנו פותחים את השנה במאזן שלנו, וכיוון שאנחנו לפי שנה קלנדרית עובדים, אז כמובן אנחנו עובדים פה לפי שנה חינוכית, לא שנה קלנדרית, שככה זה מתבטא. מחזור הפעילות, כמובן, יש לנו 29 לעומת 26 מיליון שקל, זה כספים שקיבלנו עבור ממשרדי ממשלה בעיקר. כמובן שיש ביאור מפורט על כל אחד ואחד מהפרויקטים, מה גדל ומה לא גדל. סך במועצה האזורית משגב, 6,865,000 שקל. משרדי ממשלה, יש לנו 2,138,000 שקל. אם אתם רוצים לדעת ממה זה מורכב ומשרדי ממשלה, אז יש לנו גם העשרה שקיבלנו תוספת, פרויקט המוזיקה קיבלנו תוספת, ספורט קיבלנו תוספת, פרויקט הנוער, חוג לכל ילד קיבלנו תוספת של 200, רק בחוג לכל נוער, חוג לכל ילד אגדה בסביבות 300,000 שקל. אלה פרויקטים שנכנסו, אם זה דרך המועצה או דרך ישירות דרך המתנס, אז סך הכל יש לנו 29,175. המקביל לזה, כמובן, שכר עבודה, יש לנו, רוב ההוצאות שלנו כמובן שכר עבודה, אנחנו מעסיקים מדריכים, יש לנו 16,850,000 שכר עבודה.
מה אומר ביאור 14?
מה?
ביאור 14. ביאור 14, מה הוא אומר?
אני אראה, אתה רוצה אני אראה אותך.
כן, כי הספרים פה קצת שונים מהשנה הקודמת, יש פה עלייה של 900,000.
אז אני יכול להגיד לך במה זה פה, לפי הפרויקטים, ההגבלה של הפרויקטים. אם אנחנו הולכים סתם לדוגמה התרבות, אז יש לנו גידול של 300,000 שקל בהכנסות, גם בהוצאות באותו רגע במקביל.
אני אומר רק על שכר העבודה. אך ורק על שכר העבודה.
אני אעזר לך את ביאור 14. אם הפעילות גדלה מבחינת ההכנסות, גם ההוצאות יגדלו בהתאם. זאת אומרת, אנחנו מייעדים כל הכנסה שאמורה להתבצע, כמובן שאנחנו נוציא את הכסף ואנחנו לא ניקח אותו לפרויקט אחרים. כל פרויקט מנוהל כמשק סגור, יש את זה בביאור 14, אני אראה לכם את הביאור 14, הוא מפורט שכל פרויקט ופרויקט מראה לך כמה הכנסות משרדי ממשלה, כמה הכנסות יש לנו ממשתתפים, כמה יש לנו שכר עבודה, כמה פעילות ישירה, וכל אחד ואחד, ושורה תחתונה. אם יש לנו עודף באחד הפעילויות, אנחנו מעבירים את זה כמובן לקרן, שזה מה שאמרתי לכם, קרן יהודה, שמיועדת, אנחנו מעבירים את זה לשנה הבאה, כי זה חלק מהפעילות שלנו. זה שאנחנו חותכים את השנה 31-12, אל תשכחו שאנחנו סוגרים את השנה ב-31 באוגוסט 2018, ופותחים שנה חדשה ב-1 ספטמבר 2018, עד לשנה הבאה, אז כמובן שיש לנו את החתך הזה. אז אם אתה תראה שיש רק בלה בהכנסות, תראה שגם גידול לשלושה, כ-2.5 מיליון שקל בהכנסות, אז אתה תראה גם בהוצאות 2.5 מיליון שקל. סך הכל, לנטו בפעילות, אתה רואה שיש לך גידול פה של 300,000 שקל שבא לידי ביטוי, וזה גם בא לידי ביטוי בצורה כזאת בהכנסות שלך. ברווח בשורה התחתונה שלך.
מה? זה היה יפה ברווח.
אני לא יודע.
לא, יש לך הסעות, יש לך כל מיני פרויקטים אחרים, אבל כן. נכון, נכון.
אם זה הוא, מה היה לפני, אבל זה שניים.
זה מאוד חי על כל השיקולים מהמועצה.
במדינה.
איך עכשיו של בית אבא שלו מעדיף כאן?
בוודאי.
רגע, אתה
עוד ילדה כזאת. בוודאי. קודם כל, כל מהות המטרה, את יכולה לקחת או שכר עבודה, או לקחת קבלן משנה. זה מבחינת ההגדרה זה שירות בסוף. בסוף אנחנו נותנים שירות, אנחנו גובים כסף מהמדינה, או לוקחים כסף מהמדינה
ומעסיקים עובדים. הפעילות של המתנ"ס היא פעילות קהילתית שהיא מסובסדת בתקציב המועצה השוטף בהיקף של 25%. תכף תגיד איילה שזה רק התמונה הגדולה. נכנסים בפנים, רואים שמרכיב הגדול יותר זה הסעות שם, שזה הסעות זה בעצם מין סגירת פערים בין הישובים רחוקים בפנים, לא משנה, זה לדיון יותר מעמיק מאשר ההסתכלות באופן כללי, אבל בגדול כן, מה שמשלמים כולם, זה מכסה רק את שכר העבודה, ויש עוד הוצאות מעבר לזה של 25% מסך כל הוצאות, כולל ציוד וכל כמה דברים, זאת אומרת, זה לא רק תקורות, זה גם פעילות ישירה, יש פה, כתוב, הוצאות פעילות, 10 מיליון שקל. והסבסוד שלנו, 6-9, 6 כמה?
כן.
זה במאזן 2018, אני מזכיר
לכם. מה אחת שלנו שהמתנ"ס אחראי על החזקת כל האולמות של המועצה?
יש פה גם מחירי הבראה.
חלק מהתשלום זה עבור שירות. זאת אומרת, אם המתנ"ס לקח על עצמו אחריות לתחזק את כל האולמות בכל בתי ספר, אז משלמים על זה וכולי. זאת אומרת, צריך להיכנס פה לעומק ולראות מה מדובר. זה לא שהסבסוד זה כאילו 25%, יש פה דברים שהמתנ"ס בעצם עושה את זה, הוא קבלן עבור המועצה בחלק מהדברים. אם הוא מרים את יום מסגרת.
אבל כל זה לא רואים את זה.
יש פה פרויקטים שהוא לוקח על עצמו, ולמשל, הוא לקח על עצמו עכשיו את פארק אוסטרלי. פארק אוסטרלי היה אתר שאף אחד לא לקח עליו אחריות, השנה החלטנו להפיל אותו, כשהמתנ"ס ייקח על עצמו את פארק אוסטרלי. ברור שצריך לתחזק אותו, וצריך לגנן אותו, וצריך כל מיני דברים. בעצם אנחנו רואים בגוף הזה גוף שיש לו יכולות. יש לו יכולות להרים אירועים, יש לו יכולות לתחזק אולמות וזה, יש לו יכולות, כל מיני יכולות שהמועצה יותר נכון לה לעשות את זה דרכם. דרך אגב, יש עוד דבר שגם יותר נוח ולפעמים גמיש להעסיק אנשים, זאת אומרת, כל מערכת הנוער, מחלקת הנוער למשל, יושבת היום במרכז הקהילתי, יש מועצות שיושבת בחינוך. תבינו, אם היינו צריכים להעסיק את כל מחלקת הנוער בחינוך, אני אומר לך, זה היה יותר קשה ויותר יקר. אוקיי? כל מנהלי החינוך ביישובים שאנחנו מכניסים עכשיו כולם, זה שם. וכולי, זאת אומרת, צריך להסתכל על המתנ"ס, על המרכז הקהילתי כגוף שיש לו יכולות ויש לו יתרונות, הוא נותן לנו שירותים שיותר נוח לנו ויותר מקצועי לנו לעשות דרכו.
אילן, יש חברי המליאה שותפים באיזושהי ועדה
שמורדת
במרכז הקהילתי?
יש אחת הוועדות, יש כמה ועדות, ועדה בוועדות בתוך ועדה לחינוך בלב, ועדה אסטרטגית לחינוך בלב הקהילה. יש ועדות, יש צוותים שבמובהק עושים במערכת הבית ספרית, ויש צוותים
שבמובהק. רגע, ויש חברי מליאה שהם חברי
הנהלה של מרכז הקהילה, יש גם חברי הקהילה. ודאי, גם אורן ג'וליאן, דנה ראובץ ואסף אברהם, אסף אברהם מספורט. מי? אני יושב ראש.
אוקיי, נמשיך.
קודם כל זאת עמותה עירונית, כמו מחלקה בתוך העירייה, בהקדמין עירונית, אז היא מורכבת תמיד משלוש חברי מועצה ושלוש חברי נציגי ציבור ושלוש עובדי עירייה. אז ככה זה בהגדרה. זה כל כך השאלה של... אני אומר, וככה זה בדרך אגב
בכל
הרשויות. סיפרתי אתכם. סך הכל שורה תחתונה, יש לכם מפעילות 2,294,000 שקל, הוצאות הנהלתיות יש לנו 2,054,000, השינוי הוא לא משמעותי, זה ביטול יתרות, שנה שעברה היה ביטול יתרות של 104,000 שקל, השנה יש רק ביטול יתרות של 26, פעם לא משמעותי. הוצאות נטו לפני מימון יש לנו 240,000 שקל, מימון יש לנו 132,000 שקל, הרוב זה כמובן תשלומי כרטיסי אשראי, אז זה ההוצאה הגדולה, לא הבנקים, לא הוצאות הבנקים. סך הכל עוד לתקופה יש לנו 108,000 שקל. זה הדוח של הרבה הפסד. דוח נכסים נטו, שזה ההון העצמי שלנו, תראה למטה, זה 2017. זה היתרון שלנו כמובן ל-31.12.2017. אם אתם רואים, יש לנו נטו הכנסה, יש לנו 108,000 שקל, יש לנו 46,000 שקל העברות חד-צדדיות שהתקבלו, יש סכומים שהובאו על ידי מוסדות המלכ"ר על 10,000 שקל. והוצאות פחת, סך הכל יש לנו עודף מצטבר של 430 שקל, אלא סכומים, כמובן סכומים שיועדו על ידי מותו 368, מה שהקדימו בהנהלה, כמשהו שהוא מיועד, שהבנו לשנה הבאה זה 368, סך הכל יש לנו 964 אלף שקל. יש כמובן רשימה ביום מסודר על איזה פרויקט הפרויקט כל אחד ואחד מהפרויקטים האלה. וכמובן פה יש לנו את הנכסים נטו שהוגבלו זמנית של 345 אלף שקל. סך הכל יש לנו עוד נכסים נטו 1,310,000 אלף שקל. אלה שלושת הדוחות, כל השאר זה ביורים, כל זה אנשים היו נכסים נטו, יש פה כמובן ביורים לכל אחד ואחד, אם יש שאלות אני אשמח לענות.
טוב.
כולכם מסגר, בבקשה.
לא, אחד למטה.
רבות.
ביי, תודה.
ביי. בוא אני כבר אומר מראש, יש עודף כסף.
איפה סמי?
השם הראשי פה.
אין דבר כזה עודף כסף.
טוב. נתחיל במאזן, יש לנו פה עלות מופחתת של 107 מיליון ונגדם נראה בעמוד הבא היטלים, עלות, זה לא עלות, אלא הכנסה מופחתת של 107 מיליון מכיוון שכמו שאת הרכוש אנחנו פורסים על פני שנים דרך פחת גם את ההיטלים, בשנים הראשונות לא עשינו את זה, אחרי זה התיישרנו לפי שיטת רשות המים וזה גם הגיוני כי הכסף של ההיטלים בסופו של דבר מיועד לא לשוטף אלא מיועד לממן השקעות לכן, במקביל, זה כמו פחת הפוך פשוט, זה אומר שבעצם עם ההיטלים החברה הצליחה לממן את ההשקעות ברכוש וזה מסביר, תכף תראו גם את רמת ההלוואות שלה וכו'. אם נסתכל פה, יש בגידול במזומנים, בנט, כולל הפקדונות של 6.6 על הרכוש השוטף האחר הוא בערך 7 מיליון, אם נסתכל בצד השני בהתחייבויות, יש 7 מיליון. כלומר, החברה אני לא יודע אם צריך להתנצל, אבל החברה היא ביחסים, אני מדבר כרגע על יחסים פיננסיים, יחסים מצוינים, שבה רכוש קבוע בעצם מכוסה לא על ידי הלוואות, אתם תראו תכף את רמת ההלוואות הנמוכה, אלא על ידי היטלים שמשלמים, וגם השוטף מסודר יחס של אחד לאחד, לא כולל כמובן הכסף. הלאה, עמוד עמוד הבא. אוקיי, אז פה אתם רואים, עכשיו, בתוך היתרה, אחרי היתרה של ה-18 מיליון שיש, זה כולל בעצם גם את הפתיחה שהמועצה בזמנו העבירה רכוש, כי הלא החברה התחילה בעיקר בנושא הביוב, ומה החברה התחילה מההתחלה, אבל הביוב זה היה בעצם, היא קיבלה ירושה מסוימת של תשתיות. כל שנה מפרישים, זה לפי הכללים, לקרן שיקום, כדי לאפשר בסופו של דבר, יצטרכו לשקם. כי אחת הבעיות, וזה מה שדני אולי אמר, זה שהיטלים משלמים פעם אחת. עוד 20-30 שנה, מתי שיגיע הזמן, יצטרכו בעצם לחדש, בלי היטלים חדשים. ולכן, החברה צריכה בסופו של דבר מצבה מצוין, אבל היא צריכה בכל זאת איזושהי רזרבה.
קרן חידוש.
קרן חידוש, כדי לעמוד מול העתיד. אז יש פה קרנות, אנחנו מפרישים קרנות, זאת הפרשה חשבונאית, זה לא כסף, לכן יש את הכסף, הייתי מקשיבה. יש את הכסף בחשבון. רמת ההלוואות הולכת ויורדת, יש מדיניות בשנים האחרונות לאור המצב לא לחדש הלוואות, אלא רק לסיים את ההלוואות הקיימות, וחמישה מיליון יחד עם, תכף תראו, את החלוט השוטפת, זה בחברה שיש בה השקעות אדירות, זה יחס, לא חברה ממונפת לכיוון הפוך. זה מה שראיתי מקודם שאמרתי, הכנסות נדחות היטלים, ה-107 זה כמובן החלק שמופחת, החלק שהוא עדיין לא הופחת, והוא פחות או יותר עומד מול הרכוש, כלומר, יש לי מספיק כסף גם בהיטלים כדי לממן כרגע את הרכוש הקיים. זה ההלוואות הנוספות של החלק שעומד להיפרע קרן, כמובן בלי הריבית, שעומד להיפרע בשנה 2019. יש פה הפרשות בנושא של מט"שים, חלק זה נקודות שהן בהסכמה, חלק לא בהסכמה עם איגוד... אני מניח שסיפור שלם שם עם האיגוד בכרמיאל.
אפשר לשאול את זה?
הייתי באמת בביור אחת, יש תביעה על 130 מיליון שקל, שאין עליה הפרשה בכלל, אז אם אפשר להגיד מה המצב לתביעה הזאת, מה הערכות לגבי...
קודם כל, 130 מיליון זה לא תביעה נגד קולכם נסגר, זה תביעה נגד האיגוד. וסמי כמובן יפרט.
כתוב שם גם שאי אפשר לדעת מה יהיה אחרת.
לא, לא, אני אומר, בכל מקרה, 130 זה לא לביא את כולכם
נסגר. כן, כן, זה
כולה. כן, הוגשה תביעה על ידי מקורות כנגד האיגוד. הוגשה גם תביעה כנגד המועצה. כרגע נרקם הסכם שערה בין האיגוד לבין מקורות. על 24 מיליון שקלים, שבחלקם נשמעו במזומן, ובחלקם בפריסה לעשר שנים, מה שבעצם לא אמור להשפיע על האגרה, על אגרת...
24 זה...
על אגרת
החיבור.
לא, 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 לא.
זה כל האיגוד.
לא כל... כרגע, בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה כרגע, החשיפה היא רק של האיגוד, והדין, אנחנו חברים באיגוד בשיעור של 7%. מידת החשיפה שלנו להבנתי המשפטית ההגלה היא כגובה חלקנו. כמובן שהתובע יכול לדרוש ביחד ולחוד, ויש לך שחקור לכל. חלקנו 7%. אם אפשר לשפט אחד על מה התביעה? התביעה של מקורות...
לא, לא, זה בסדר.
כן, כן. כנגד האיגוד זה בעצם על התשלומים השוטפים שמשולמים מזה כ-20 שנה על ידי האיגוד למקורות. היסטורית, מקורות היא שותפה ב-50% בהקמת המט"ש, למי שלא מכיר, 70% משפחי משגב מוזרמים למט"ש קרמיאל שנמצא במרלב, אנחנו חברים בו בלכדי ה-7-8 אחוזים. החוב הוא על תשלומים שוטפים בעצם, שלטענת מקורות שולמו בחסר לאורך השנים, כל מיני רכיבים שכוללים גם תקורות. חלק גדול מאוד מהחוב הזה נובע מפסק בורר שניתן לשיטת רבים מאיתנו בטעות. הקרן המדוברת היא כ-50-60 מיליון שקלים, וכל השאר זה ריביות והצמדות, לפי אותו פסק בורר, ריביות מטאוריות. המדינה התערבה לבקשתנו, משרד הפנים וגם משרד התשתיות, כרגולטור, גם שלנו של האיגוד וגם של מקורות, רשות המים, הם נקראו לסדר. כרגע ההסכם הזה הוא לקראת חתימה, הוא טרם נחתם. העננה עדיין קיימת, אבל המגמה היא מגמה חיובית.
אני רוצה להוסיף עוד משהו. הטענה שלנו ככתב ההגנה, שלא זו בלבד שאנחנו לא חייבים כמשגב, כי שילנו את התשלומים במלואם, אלא שלפי תחשיב שלנו, מגיע לנו החזר. כך ש... אבל יחד עם זאת, במקרה של הסדר פשרה, ייתכן מאוד שגם אנחנו נאלץ באיזה צורה של להשתתף, כמובן בחלק היחסי, ולא יותר מזה.
יש
החושב?
לא, זה החושב. יש הפרשה להתחזנות השוטפת, שמה, כמו שאמר קורין, במשך השנים אתה משלם, ונראה, אפשר לראות זה גם בהוצאות, מרכיב הון שבא לממן את ההשקעה, ומרכיב שוטף. קולכם נפגע בגלל שהיא זרימה יותר מהאחוזים שלה, אז בעצם הטענה היא שהיא נמנה יותר מחלקה בהון. זה מה שהטענה שהוא העלה, שבעצם התשלום היה אפילו יותר מאשר היה צריך להיות אילו הם שלמים את ה... את השבעה
אחוזים. אתה לא צריך לתת
את
ההנחה של
המועדים,
בכל זאת מעניין לתת שם איזה
הפרשה?
אני שואל
ש... הנה, אתה שומע שכרגע...
כמה רגיעת?
שהסיכויים... כמה שישולם, ישולם במסגרת הסדר של האיגוד עם מקורות בלי חלקה של כל חלקה.
4%?
לא,
עכשיו... 4%
ב-24 מיליון
זה 1.5 מיליון שקל, לא?
מה?
אני אסביר, אני אמרתי קודם, אני רק שוב לחדש. גם בסיטואציה שכרגע על השולחן של מתווה הפשרה, תודה, לא יצא כסף באופן ישיר מכוחי נפגעיו. האגרה שאנחנו משלמים מכוח כללי רשות המים תמשיך להיות אותה אגרה. יש רכיב, יש איזשהו גב, איזשהו מרווח קטן שם שמיועד למצב, נגדיר אותו, שהוא יכסה את אותה הלוואה שתילקח, על 10 שנים. זאת אומרת, אנחנו כרגע לא צפויים בחשיפה על פי המדווה הזה, ולכן אין אחר שם.
אוקיי, תמשיך.
תזרום.
עכשיו, זה ההכנסות וההוצאות. כמו שאמרתי, כמו פחת, יש לנו פחת הפוך של הכנסות מהיטלים, כי היטלים אנחנו פורסים אותם על פני 25 שנים. דרך אגב, בתאגידי מים, החברה הזאת לא כפופה לחוק תאגידי מים, הנושא הזה הגיע לדיון למס הכנסה, מס הכנסה הוציא שומות וטען שכל ההיטלים צריכים את הכנסה, הגיעו לפשרה כנראה פחות או יותר בכיוון הזה, כי הטענה היא שההיטלים הם למימון רכוש ולא להכנסה שוטפת. אבל החלק הזה כל שנה הולך וגדל, כי א' 1 חלקי 25 של השנים הקודמות, פלוס כל שנה מתווסף עוד 1 חלקי 25 על החלק החדש, לכן ההכנסה הזאת עולה. יש לנו את החלק של אגרות הביוב, שיש פה גידול, וכן השיקום זה לפי ההוראות, חלק מההכנסה, אחוז מסוים, או לא לפי, עובר בעצם לקרן שיקום. אם משקמים, אתה יכול לקחת מתוך קרן שיקום למימון אותה השקעה. יש לנו את העניין של מים, הכנסות ירדו קצת בגלל נושא התעריפים. גם במים יש העברה לקרן שיקום לפי הכללים. ובסך הכל, ההכנסות גדלו פה בחצי מיליון, רובם למעשה מאותו חלק של ההיטלים, שהוא, כמו שאמרתי, זה לא כסף שהתקבל השנה, כי השנה התקבלו היטלים בעשרה מיליון, אלא אותו חלק שמופחת כל שנה ושנה. בתחזוקה אני אראה את זה בעמוד הבא, פחות או יותר, המספרים הם די דומים. יש לנו פה, כמו שראיתם, אנחנו מפרידים את המרכיב שמשולם, בעיקר לאיגוד ערים של קמיאל, בין החלק ההוני, שהוא למעשה סוג של פחת. כי ההוני, אני כל שנה משלם בעצם את חלקי בהשקעה של המט"ש, ההשקעה הראשונית, לכן זה מופיע פה ולא בתוך ההוצאות, כי הוא בעצם משהו דומה לפחת. הוצאות המימון, כמו שאתם רואים, ירדו, כי ההלוואות יורדות, אז ממילא ההוצאות ריבית יורדות. ובסך הכל, איפה תוריד טיפה? סך הכל השנה היא הרבה יותר טובה, 855 אלף שקל פלוס. אם תעבור דף, אז פה רואים את זה. זה בעצם הפירוט של הפעילויות. אגרות הביוב היה גידול מסוים, גם בהתחלה היה קצת יותר ויכוח עם האיגוד, הגיעו איתו בשוטף לאיזושהי פשרה, אם כי עדיין יש איזה מחלקות מסוימות. שאר ההוצאות הן פחות או יותר ברמה דומה, גם החלק התחתון של המים, המספרים הם די דומים.
הדוח מתייחס גם לנושא של מים לחקלאים? כן, הכמות של המים לחקלאות היא מאוד נמוכה באופן יחסי, אבל בפעילות השוטפת של המים כמובן.
זה הכל פה משוקע בתוך זה? כן.
אפילו
להגיד
כמה מילים על
האיגוד,
מה זה
האיגוד? אחר כך, אחר כך. גם פה פחות או יותר חוץ משכר מקצועי שם, קצת עם המשפטיות ותביעות שהיו שנה לפני, אין שינוי משמעותי. החברה מזרימה ביוב למט"שים, לצורך טיהור. יש כמה מט"שים, המט"ש הגדול, כמו שסמי אמר, הוא איגוד ערים. וכרמיאל הוא מועגד כאיגוד ערים, כלומר סוג של שותפות של רשויות, ועבור ההזרמה אתה משלם כסף עבור ההזרמה שאתה ביוב פר מטר קוק, שחלק מזה אתה משלם כדי לממן את ההשקעה של הקמת המט"ש, זה העוני, וחלק אתה משלם על זה שהמט"ש כמובן יש לו הוצאות. אז זה למעשה עלות טיהור, נקרא את זה כאן. ההוצאות האלה הן בעצם עלות של טיהור השפכים, ש... זאת אומרת, התושב משלם אגרת ביוב, וזה לטובת אותה הזרמה. זהו, אני חושב...
אנחנו מקבלים את המים
חזרה?
לא. מישהו מקבל אותם, אבל לא אנחנו. לנו אין כרגע צורך.
מכיוון שאני פתחתי, קודם כל... מכיוון שאני סיכמתי עם האחראית על הטקסים של המועצה,
ועדת סמלים ו...
רב מיכאלי, כן?
שאנחנו, אי אפשר הרי לשים יין לפני אנשים וזה בראש השנה ולא להגיד לחיים, אז אנחנו תכף נגיד לחיים, אבל יש גם, כמו שאמרתי, לסיכום השנה, לקראת ראש השנה, יש לכל אחד כמה פקעות כאלה שיודפת שרכשנו אותם בתשלום קטן.
גרושים בגרושים.
תשלום קטן, ב-15 שקל כל אחד, זה בסדר. ואנחנו רשמנו עליו את השם של הבן אדם. ואנחנו לא נעצור עכשיו ונתחיל לעשות כל אחד את זה שלו, אבל כן, בסוף הישיבה אנחנו נשים אותם פה וכל אחד יבוא ויקח את שלו.
שמי.
זה אני רק אומר את זה עכשיו, כי זה קשור לטקס של הרמת הכוסית. הרמת הכוסית, אני מבין, יש לנו חברים שהם עוד בלוויה, ובכל אופן אנחנו, זה סיום, זה לפני ראש השנה, אז תהיה שנה טובה ומתוקה.
רגע, רגע, אני רק אצלם את כולכם.
שנה טובה לכולם.
שנה טובה לכולם.
רגע, אם כולם יכולים ככה...
תפסיקו עם הפוטו.
זה בשביל קובי, תירגע. חיים,
חיים. אתה יודעת, זה לך.
חיים, חיים.
בשביל לא קובי קוראים, קוראים
מוזרים. אני אסתובב.
עכשיו, חכה, אני רוצה לראות ביום כיפור. אחמד. אני רוצה לראות ביום כיפור שתצומו כמונו יום שלם.
נראה רק לכבוד.
נראה יום שלם
תצומו. אין לי בעיה. הדדי, אחי. הדדי, תקח חודש או ניקח יום.
חודש שמים
אותך. מוכן? בשמחה, אחי. יש אהבה ואהדה תמיד.
אני ביקשתי... אלון פה? אלון פה.
איפה?
יש לנו ככה, יש לנו היום להערב, יש לנו את הנושא של הארנונה של הר הבית.
תודה רבה.
שתו לחיים, הם אפילו לא קיבלו מתנה.
לא מקבלים מתנה.
רגע, שנייה, שנייה. מבחינת סדר היום, שנייה אחת, שנייה אחת, מבחינת סדר היום. אני אבקש מאלון שיקדים את הטברי, כי זה הסעיף ה... יש לנו עכשיו את החיוב ארנונה של... רשום לנו בסדר הבחיב ארנונה של הר הבנאים, אחר כך אישור טברי, אחר כך העץ הארגוני של המועצה, הצלת סמכויות וקבורה ושונות. אני עושה בגלל שהטברים זה... זה עוד רשימה כזאת, בדומה למאזנים, אני אעשה את זה קודם לפני שניכנס לענייני הר הבנאים שדורש הסברים ואולי יותר להתעמק לטעמי. אז אני אבקש מאלון שיציג את הטברים עכשיו ואז נלך לנושאים שהם יותר מילוליים. בבקשה.
אפשר ללכת ישר לסוף? עברתם?
הרבה מספרים אתם זורקים אלינו.
למטה.
זה? היום אני אחרי אז, בסדר. להגדיר?
יש כאן מישהו שאלות מיוחדות, אני חושב אותנו, כי יש פה איזו רשימה ארוכה. לעבור פעם שעברה
עצמו. דווקא זה המקסימום להגדיר.
זה מאוד ארוך הפעם. אני אגיד, האורך נובע בעיקר, הסיבה שזה ארוך במיוחד, אני ארד רגע אולי קצת יותר למטה, שנייה אחת, פה. יש שלושה טברים, רגע, עוד שנייה אחת, איפה אני? כן. יש שלושה טברים של שלושה יישובים מהמגזר הבדואי, ונדמה לי שגם סלם, זה היה אחד למעלה. שהם בעצם מקבלים תקציבים לטובת תקציבים בעצם של תשתיות לטובת תשתיות ועבודות ביישוב, שהתקציבים האלה הם בעצם מתקציבים של היישובים של כל יישוב, בתקציבים בתוך המועצה, אם זה בפרויקט המיליון או בהשבחה, בתקציבי ההשבחה. עד היום התקציבים האלה ישבו בטבר אחד של כל שנה נפתח טבר חדש של מיליון ההשבחה יחד עם כל היישובים. מכיוון שהביצוע עובר למועצה בעצם ולא על ידי היישוב, אז לכל יישוב מעכשיו ואילך יפתח בעצם טבר, לדוגמה סלם נפתח 1448, הוא תוקצב מהתקציבים שיש ליישוב בטברים השונים במהלך השנים, היתרות שלהם בתקציבי המיליון והשבחה, וכל שנה עכשיו ברגע שישרו את... זה הכיוון, נכון? ברגע שיאשרו כל שנה את תקציב המיליון וההשבחה שמגיע ליישוב, בעצם זה אמור יהיה להיכנס לטבר המרכזי הזה, שירכז את זה, ומשם ההנדסה מבצעים את העבודות. זה בעצם. עכשיו, כל הרבה טברים שמתחת לשלושת היישובים, זה פשוט מבחינה טכנית מול משרד הפנים, אנחנו צריכים בעצם להקטין את התקציב בכל טבר ולהעביר אותו ל... אז זה לכן הרבה טברים, כי יש טברים של כל השנים שיש בהם יתרות. אז לכן הרשימה ארוכה מהרגיל. כל היתר זה טברים רגילים פחות או יותר, אז אם פגשתם משהו, אתם מעוניינים... ואם לא, תאשרו פה אחד. כל מה שמתחת לזה זה העברות מהמיליון ההשבחה לטברים לפי התאמה ולפי התקציבים והיתרות שהיו בהם. חוץ מזה, טברים היתר רגילים אליי, אם פגשתם משהו...
שאלות, אנחנו צריכים... את זה אנחנו כן מאשרים, אגב.
אני יודעת שיש ועדת כספים, אסף פה מסביר, אבל מה זה קרן השבחה למי שלא...
קרן השבחה זה במאזן של גוף ציבורי של המועצה אין הון עצמי, יש קרן. מה שאנחנו רגילים לקרוא, מי שרגיל לקרוא מאזנים, קוראים הון עצמי וזה, זה בבועצות בכלל וגם בעמותות, זה נקרא קרנות, יש קרנות בלתי מתוקצבות, לא משנה, יש כל מיני טכניקות של איך לקרוא לזה, זה בגדול, זה עודף של נכסים על התחייבויות, שאנחנו קוראים לו קרן ומיעדים אותו למשהו ספציפי, זאת אומרת, יש קרן שהיא יהודית, סטטוטורית, חייבים, חייב שיהיה לנו קרן לקבורה, לבית קברות למשל, מהתלי קברות, או לא משנה, הביוב לא פה כי הוא במאזן השני, אבל אנחנו מכניסים פה, קוראים לזה קרן הכנסות חד פעמיות, אם אנחנו, יש לנו פתאום איזה גבייה של ארנונה משנים עבר או ממוסדות, דברים שהם לא מגוריים, יש לנו עוד קרנות שאנחנו, יש רשימת קרנות, שאגב אני יוכל להכין את זה, אני אכין את זה. אתם יודעים מה, אני אעביר לכם, יש לנו קרנות בכמה עשרות מיליוני שקלים, יש ניתוח של הקרנות מאוד מסודר, אני אעביר לכם את זה, את כל הסיפור של הקרנות, ותזכרי, רק תרשמי את זה שלנו.
אבל
דני,
לא,
בטח
לא סתם קוראים
לזה
השבחה,
שמת את זה
איתן. זה
קשור להשבחה כמו רע משם. הקרן היטל השבחה זה קרן שמבוססת על מה שגבינו בהיטלי השבחה, על פי המגבלה. של מה שאנחנו יכולים לעשות עם הכסף, אנחנו לא יכולים לעשות עם הכסף כל מה שאנחנו רוצים, אנחנו חייבים להשתמש בזה בשביל דברים מסוימים, תכנון למשל, או פעולות של תשתית, אנחנו יכולים לעשות מקרן השבחה, בעניינים, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לתקצב את זה למשל את השוטף, או להעביר את זה לפעולות חינוך, סתם לדוגמה, כי זה הנחיות מבחינת מה אנחנו יכולים לעשות. אבל באמת, אני אכניס את זה, יש לנו כמובן צרכים... לא לדאוג, יש לנו צרכים תמיד יותר מאשר הקרנות, וזה הכל בסדר, זה שלא ישמע כזה. אבל אני בכל אופן אעביר לכם את הקרנות האלו, שתראו את הפירוט של הקרנות במאזן, ותראו איזה הם כספיים ואיזה הם לא כספיים, חלק הם לא כספיים. בסדר?
אפשר
להגיד כמה
מילים על קרן
חד-פעמית שמופיעה
פה?
קרן חד-פעמית זה שם יפה להגיד כסף. במאזן של המועצה, תסלחו לי שאני זה, אבל... מה שלא חייבים להעיד אותו למה שמסוים, אנחנו קוראים לזה קרן חד פעמי, אז אנחנו משתמשים בזה, וזה אנחנו לפעמים פה ושם משתמשים בזה גם לשוטף, או להשלמת השקעות שאין להם מקור אחר ודברים כאלה.
אל תגיד שוטף, כי תבר אם זה לא שוטף.
בסדר, גם לפעמים אפילו ל... קרה.
לא במה שאנחנו מאשרים.
אני מבקש לאשר את הטברים האלו. מי בעד לאשר את הטברים? יש מישהו שהוא נגד לאשר את הטברים האלו? אז תודה לאלון. חביב, בבקשה את זה שאני אוכל לראות בעיניים. יש לנו ערב נעים. ערב נעים. אני עכשיו בערב נעים. יש לנו החלטה חגיגית, הייתי קורא לה, שמתאימה לראש שנה, שבערב נעים זה יישוב שעלה מעל הקו, זאת אומרת, הוא הוכר בהחלטת ממשלה והפסיק להיות פזורה והפך להיות יישוב ב-99, אם אני לא טועה, מי שזוכר אותה, 99. 99, אנחנו עכשיו 2019, 20 שנה. 20 שנה מאז שמדינת ישראל הכירה ביישוב הזה. עכשיו, לקראת 2020, יש שם כבר 150 בתים יהיו קיימים, מחוברים לחשמל, מסודרים עם תשתיות, עם כביש גישה, עם הכל.
40 כבר נבנו.
יש גני ילדים, יש מבני ציבור, יש כפר, איפה שלא היה, קודם היה צריפים. ואנחנו עד עכשיו, היה מנהג במשך השנים, בגלל שהכפר לא מוסדר, בגלל שהכפר לא היה לו היתרי בנייה, בגלל שהכפר לא היה לו כבישים ולא היו תשתיות וכו', לא גבינו בכלל ארנונה שם. ועכשיו אנחנו מתחילים לגבות ארנונה, יש 150 בתים, מתחילים לגבות ארנונה בערב נעים. אז קודם כל, אם מישהו רוצה להתייחס לזה, לשאול שאלה בקשר לזה...
למי ההחלטה חגיגית?
מה?
למי היא חגיגית?
שאלה מעניינת. אנחנו שמחים לברך את ערב נעים ואת תושבינו ואת שכננו ואת אחינו מערב נעים בהצטרפותם ל... לקהילת הקהילות שנענקות תחת עול הארנונה.
כן, למגורים.
אחרי למגורים. שאלות לגבי ערב נעים.
מברוק.
טוב.
בהצלחה.
מי בעד? מי בעד? מישהו נגד?
אחמד, זה אותה בעד.
מישהו חשוב לו שהוא נמנע משהו?
זה חוק קיום, זה לא...
אולי הם נגד, אבל...
זה חוק, ארנונה זה חוק, זה לא... פה זה חוק, לפני שאני אגיד בעד ונגד. יש גבול.
לפני החברים, לפני העץ הארגוני, יש לנו כן פה הסבר ואישור העץ הארגוני של המועצה, כבר אישרנו את זה פעם אחת, יש שינויים קלים שם, אנחנו נציג אותם, אבל לפני זה... לפני העץ הארגוני אני רוצה, יש לנו סעיף שנקרא הצלת סמכויות קבורה, ופה אני רוצה קצת טיפה להרחיב, זה לא העניין, העניין הוא לא קבורה, במקרה יש לנו פה דרישה של מי זה המשרד לשירותי דת, שאלה מהמועצה ומיודפת, היישוב יודפת, הנציג של יודפת נמצא פה, ביודפת יש בית כפרות, זה תואם לתוכנית מתאר של יודפת, זה תואם לתוכנית אב של המועצה, של לקבורה, זה תואם לכל התוכניות האפשריות, יודפת, מה שנקרא, עושים סדר בעניין הזה ומנסים לתבוע זכויות שמגיעות להם בגין הרבה אנשים שקבורים שם ולהסדיר שם את הבית כברות במשרד הדתות. לצורך זה דרשו מיודפת אישור מלאה שמאצילים ליודפת את הסמכות לנהל בית כברות. יש לנו בתי כברות יישוביים ביישובים הבדואים כולם, בחלק מהיישובים הבדואים יש יותר מאחד, בסלמה יש 3 או 4 בער הבנים, אנחנו עכשיו עם הטאבה פותחים עוד אחד נוסף לזה שקיים.
הצלת סמכות זה משהו שיכול לקרות במקביל?
רגע, שנייה, תכף אני אתעכב על הצלת סמכויות. קודם כל אני מסביר את המצב של הבתי כברות. יש בחרשים, זה בית כברות לא מוסדר, שאנחנו לא יכולים להציל את הסמכות כי הוא לא מוסדר. בלוטם הוא כן, והוא בית כברות יישובי. במעלה צביעה הוא כן, תתקן אותי ליאוניד. במעלה צביעה הוא גם כן. היו יישובים שהתעניינו בלתכנן ולייצר בית כברות. המדיניות של המועצה היא לא להתנגד לזה, אם כי זה קשה, זה עולה המון כסף וזה דרך נורא ארוכה וזה נוגד את המדיניות של המדינה, כך שישוב שרוצה לעשות את זה יכול. קישור עכשיו, אם אני לא טועה, אישרו היישוב קישור אישר בית כברות, זאת אומרת זה דבר שניתן לעשות. קישור אולי יש לי מסיבות מקילות או מיוחדות, אני לא יודע מה, דיברו על זה בתלל, דיברו על זה במורשת, דיברו על זה בחלק מהיישובים שרצו לקדם את זה, שהגיעו לשלם את התשלומים הכבדים שצריך בשביל לשלם, אז בעצם התקפלו חזרה. אנחנו מספקים שירותי קבורה ליישוב שאין בו בית כברות, אנחנו גם אגב מספקים שירותי קבורה ליישוב שיש בו בית כברות אבל שהתושבים רוצים, זאת אומרת התושב משום מה רוצה להיקבר פה, כל עוד שהוא תושב המועצה. אנחנו לא מספקים שירותי קבורה אגב מי שלא תושב המועצה, זה גם סוגיה בפני עצמה, אבל זה לא להיום. הנקודה פה שאני כן רציתי להתעכב עליה דווקא, כי אני לא חושב שיש בעיה או יש קונצנס בעניין הזה שישוב שמנהל את הבית כברות שלו, אנחנו נציל לו את הסמכות לנהל את הבית כברות. על זה אני לא חושב שיש מחלוקת. הדבר שאני כן רציתי להתעכב בו, כי הוא כדאי שאנחנו נתכונן אליו, זה הנושא של בכלל הצלת סמכויות ליישובי. אנחנו למעשה נדרשים כל שנה לאשר את הצלת הסמכויות ליישובים. זאת אומרת, אנחנו מצילים למשל סמכויות ליישובים לנהל את הנוי בתוך היישוב, או את הביטחון בתוך היישוב, או את פעילות הנוער בתוך היישוב, או אנחנו לא מצילים או לא לוקחים לעצמנו את העניין של הפעוטונים. זאת אומרת, כל היחס שלנו במסגרת הסל שירותים איכשהו בסופו של דבר מתקשר גם לנושא של הצלת סמכויות. יש לנו עכשיו כתב הצלת סמכויות שישרנו אותו לפני, אני חושב, 5 שנים, אני לא יודע כמה, 6 שנים. אנחנו כנראה בדיון הבא, במליאה הבאה, נצטרך לחדש את זה. אני פשוט אומר את זה כי זה דבר שכבר מתחיל להיות קרוב לעצם, קרוב ליישובים, ומה זה, למה זה וכו'. זאת אומרת, יש לנו כתב שמאפשר ליישובים להתנהל, זה מאפשר לנו גם להעביר כסף ליישובים דרך הוועדים המקומיים שהוא הצל להם הסמכויות. רוב היישובים, הכסף שאנחנו מעבירים הוא לא מספיק להספקת השירותים האלו, ולכן יש אגודות שגובות מס ונותנות שירותים נוספים. ביישובים הבדואים, ופה הקטע יותר מורכב ורגיש, אין אגודות שיתופיות. ביישובים הבדואים יש לנו מנהג שאנחנו מעבירים 100% מהארנונה, אנחנו משאירים אותו בתוך כל יישוב. היישוב הבדואי היחידי שזה באמת דרמה גדולה זה סלמה, כי זה גם יישוב גדול, יישוב של 3,500 איש, זה יישוב בסדרי גודל אחרים מכל היישובים שלנו, כולל היישובים הבדואים אחרים. אנחנו בהצלת סמכויות הקרובה אנחנו הולכים לתת ביטוי לעובדה שההתנהלות של הוועדים המקומיים הבדואים הולכת להיות שונה. מאז שארז קרייזלר מינה אותי כחשב מלווה בעל זכות חתימה במועצה, בוועד מקומי קמנה, אחרי שהיו שם בעיות של אי סדרים וחובות וכו', מאז אנחנו מתנהלים בצורה כזאת שהוועדים המקומיים הבדואים מתנהלים בהתנהלות כספית נפרדת מהתנהלות המועצה, כאשר יש שם מורשה חתימה חובה שהוא מטעם המועצה ממונה.
דוד מתק.
כרגע זה דוד מתק, לפני זה חיים ריס ויורם דינור, לפני זה היה ארז, קוראים לו יאיר ארז, ולפני זה היה אני, ולא משנה, זאת אומרת, זו הייתה שיטת העבודה המקובלת. אנחנו הולכים במסגרת השינוי של היחס בין המועצה ובין היישובים.
אני מזכירים גם ביישובים.
ביישובים הבדואים, לשנות את זה. אנחנו הולכים להתנהל, כבר דיבר על זה תומר, ובעצם זה גם קשור לתברים, שאלון דיבר, שאנחנו העברנו את התברים. אנחנו הולכים לבצע בעצמנו את התקציב של הוועדים המקומיים הבדואים. לבצע בעצמנו, זאת אומרת, המועצה הולכת לסלם לספקים. בנוהל תשלום ספקים של המועצה. המועצה הולכת לבצע את המכרזים בנוהל של ביצוע המכרזים של המועצה. לא לפקח, אלא לעשות. התקציב של הוועד ייקבע בישיבות הוועד, והוועד יבקר אחרי זה, ועדיין כל הכסף שנאסף ביישוב יישאר ביישוב, ושקל אחד לא יעבור לא ליישוב אחר ולא למקום אחר, כן? אבל ההתנהלות הפיזית והמעקב לא יתבצע באמצעות אחד שהולך שם והוא השליח שלנו, אלא שאנחנו בעצמנו נבצע את זה. זה דבר ש... לא משנה, אני ואחמד מדברים על זה הרבה שנים, זה דבר שלדעתי הוא כבר מאחר במובן הזה, וזה גם לא להחלטה כרגע, אני רק אומר את זה בגלל שדיברנו על הצלת סמכויות ועל הרגישות של הצלת סמכויות.
זה יגיע בטח לוועדה.
מי שמנהל את הבית
כברות
זה
הוועד? מי שמנהל את הבית כברות בפועל זה הקהילה, ומי ש... מטפל בגופות הנפטרים זה מתנדבים כולל אני, ומי שמבצע את הטקס הדתי זה מתנדבים כולל אני, ואני לא עושה את זה, אני לא מרגיש שאני עושה את זה דרך הוועד המקומי, אני מרגיש שאני עושה את זה דרך הקהילה ודרך אנשים. אגב, גם ביישובים הבדואים במובן הזה אין הבדל, זה עניין קהילתי. טכנית הדרישה של משרד הדתות הוא להציל את הסמכויות לוועד המקומי יודפת לצורך העניין, אז זה מה שאנחנו מצביעים, אבל כולנו מכירים את המציאות כמה ראשונה בכל
יישוב. אנחנו לא מצביעים עכשיו לכל אותם יישובים שיש להם?
לא, 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 כרגע מדובר, כל היישובים לא, כרגע מדובר רק ביוצפת.
כל יישוב שירצה בך.
איך?
כל שיש לו בית עלמין ורוצה בך.
כל מי שיש לו בית עלמין ורוצה בך.
אה, שאלתי לא.
כן. כן.
מבחינת ההתנהלות, כמו שיש לסיים, כמו שתיארת עכשיו,
חלק מהצלת סמכות. צריך הצלת סמכות.
תראה, זה הרבה יותר חמור מזה. יכול תיאורטית להיווצר מצב שיש חבות משפטית שנוצרת שם שלא קרה בכלל אצלנו, או שיש גם במכרז, או שיש משהו. זה עד עכשיו, זה היה בחשיפה. אנחנו חווינו טראומות בעניין הזה. בזמנו הם היו מטילים את ארנונה וגובים אותה, וזה, אני לא רוצה להיכנס לכל ההיסטוריה. זה צריך להיות, אנחנו ממילא אחראים לזה. זה ממלא בתקציב שלנו, זה ממלא בסמכויות שלנו המהותיות. עכשיו לא, ביישובים עם האגודות השיתופיות, בסדר? ביישובים עם האגודות השיתופיות, אני רוצה להגיד לך, רוב הכסף הוא באגודה השיתופית. אנחנו בשוליים, הכסף שאנחנו מעבירים 150 אלף, 100 אלף, 200 אלף ליישוב, שזה יש לזה נוסחה מסוימת, זה לא כאן המקום לזה, אנחנו הרי חייבים להעביר אותו לוועד המקומי, ובתלאל, הוועד המקומי תורם, בוא נקרא לזה, לנוי ולביטחון, והאגודה משלימה, ומשלימים ככה את הסל השירותים היישובי. זה סיטואציה שהיא, מה שנקרא, אנחנו שותפים בה עם כל המרחב הכפרי בארץ, ואנחנו התרגלנו לרמת שירותים שהיא יותר גבוהה מאשר אנחנו מתקצבים מהמועצה, אבל ביישובים הבדואים זה עובד אחרת. אז אני דיברתי עכשיו, כמו שבא לא כל יישובים יש להם בית כברות, אז לא כל יישובים יישובים בדואים ועד מקומי, לא כל יישובים זה, יש לנו פה מה שנקרא מאפיינים שונים. אני כל אמרתי את זה, כל זה בגלל שנגענו בנושא, לא בגלל שאנחנו מחליטים כרגע. מה שאנחנו מחליטים כרגע זה להציל את הסמכות, לנהל ועד, לנהל בית קברות. לכל יישוב שיש לו בית קברות ושמעוניין בכך, ליישוב, לוועד המקומי של היישוב. אז מי בעד?
יש לי רצחה שאלה קטנה
לכם. כן, רגע.
אנחנו עכשיו מצביעים, זה אומר שבעצם המועצה יש לה איזו אחריות כלפי אותו בית עלמין מבחינת תקציב או משהו כזה?
לא מבין מה המשמעויות.
היה שתי עוד חשוב. היא מאצילה סמכויות.
לא, אני רוצה להכן
שהיא קצת סמכויות. המכויות שלה, היא רק מאצילה אותו.
האצלת סמכויות, אנחנו כרגע הצלנו, אנחנו עובדים תחת האצלת סמכויות קודמת, כמו שאמרתם לפני 5 שנים. ועד מקומי של הררית, כרגע מוצלות לו סמכויות ללעשות את העסוק בנוי ובתור... לא רגע, מה בסדר? בנוי גם יכול להיות גירעון. בנוי יכול להיות גירעון הרבה יותר בקלות מאשר בבית קברות, אגב, אם כבר. כי בבית קברות בסוף יש הכנסה מביטוח לאומי ויש את האנשים, זאת אומרת, זה לא פעילות שהיא באמת... קשה לנהל אותה. קשה לנהל אותה אולי מבחינה רגשית, אבל זה לא מבחינה כלכלית. אין לזה משמעות, בעיניי. שום משמעות. מעבר לזה שנדרש להסדיר את זה. כי בפועל גם היום מנהלים את זה כל היישובים.
ומי קובע איזה קבורת יש שם, דתית, חילונית וכו'?
המשפחה. אנחנו לא נכנסים לעניין הזה. יש פיקוח של משרד הדתות שהוא לפעמים יותר הדוק. לא, לא. אני אענה לך בפרקטיקה. הפיקוח של משרד הדתות לא מגיע ולא בודקים את טיב הטקס ודתיות הטקס בפועל, בינתיים. זאת האמת. אגב, גם פה, גם אצלנו במועצה. כן, כן.
אם יש שם שיעורים שקשורים לאיך בית קברות צריכים
להיבנות,
אני לא יודע מה,
לא מבין. יש תאבה, מבחינתנו, אני לא הלכתי ובדקתי עם כל הקברים, הם בדיוק לפי הקו, ושלחתי מודד ואני עזרתי את הקופה.
אני יכול להוסיף שאנחנו עכשיו עוברים את זה, יש תמ"א 19,
שמדירה
את כל, שמדירה מיליון חוקים ונערים על הספרויות, אנחנו מתעסקים את זה, זה דרך אגב לא קשור להצלת סמכויות הזה, זה ועדה מקומית, ועדה מקומית, זה לא...
טוב, מי בעד? יש מישהו נגד? תודה. עץ ארגוני, תדליק. תסבירי גם
מה קיבלנו. אילן, תן לי אילן היום.
אילן?
כן.
אילן? אילן, אתה רוצה להסביר על עץ ארגוני?
בוא, כן, בוא. אנחנו נשמע...
רגע, שנייה, אתן הקדמה. תשימי את העץ ארגוני. אתם... אני... תכף יהיה פה על הלוח.
לא, זה לא זה.
תכף יהיה פה על הלוח. חברים. תחפיר פה ללוח העץ הארגוני של המועצה.
שאנחנו כבר הצגנו אותו בעבר, ויש עדכונים קלים.
בדיוק, עדכון של העץ. נפלו כמה...
עדכון קל
של העץ. לא נפלו עלים.
אושר על ידי המליאה הזאת.
אני מתה.
אושר על ידי המליאה הזאת. אין פה...
יותר גיזום.
שינינו אותו.
אין פה איזה... לא מתחבא פה איזושהי תקן חדש או איזה משהו דרמטי.
לא. עשינו שינויים טיפה בצבעים. אילן, אתה רוצה?
מה, שזה הבאת לנו בגלל הצבעים?
לא. הצבעים רק יעזרו לך להבין את השינויים.
יש פה קצת שינויים.
זה הצהוב שלי, אילן, אתה
כאן. מירב, את הכי צבעונית.
מה?
את הכי צבעונית בהם.
אתה רואה, רק לכאורה.
גם על הנייר. אפילו
גם בחוצה.
בחוצה אותו דבר.
כן, היה בחוצה מתאמת לנו.
בגדול.
זה תאגידים.
תן לו.
בבקשה. כן.
בגדול, אנחנו באותה תפיסה שיש בעצם אגפים מרכזיים שמובלים על ידי צוות הלשכה, של כל האגף הכחול, זה נושא של יישובים ותשתיות שאחמד מוביל אותו. שם יש שינוי מסוים בכל נושא אגף איכות הסביבה, שחלק מהפונקציות עברו למהנדס המועצה, שזה פיקוח, איכות סביבה, שטחים פתוחים.
למה? אגב, למה הם עברו לאיכות הסביבה לכאן? מה הסיבה?
כי המהנדס המועצה זה בינתיים מחלקה חזקה מאוד, ואיכות סביבה היא ככה בינתיים יצאה למכרז, ועוד אין לנו מנהל שם חזק שינהל את זה, ואנחנו רוצים שזה יהיה מקום טוב. אנחנו גם, אני אגיד מילה, אם אתם רוצים, גם ליאוניד נמצא פה, מהנדס המועצה, שהוא יגיד על זה. אנחנו אלופי הארץ בפיקוח, תכנון ובנייה, במרחב שהוא קשה לפקח עליו. באמת קשה לפקח עליו. אנחנו לא רואים בפיקוח איכות סביבה, שגם זה קשה, ואנחנו ממש לא רואים מבחינת הרמה בארץ. בעניין של פיקוח על שטחים פתוחים, פיקוח על מפגעי סביבה, מחוץ לישובים, כל מיני דברים כאלו, אנחנו חלשים, אנחנו רוצים לחזק את זה, אנחנו רוצים לתאם את זה, אנחנו מרגישים שנכון לשים את זה במקום החזק, ולא במקום שהוא כרגע בונה את עצמו מחדש שאיכות סביבה. זאת התשובה, וזה גם נמצא שם, ונמצא פה גם ליונית שיכול להרחיב על זה.
אם אפשר גם...
בבקשה, בבקשה.
אנחנו מדברים על תוכניות שאנחנו רוצים לעשות
איגום
משאבים בשיתוף פעולה בין יחידת הפיקוח של תכנון ובנייה לבין יחידת הפיקוח הסביבתי בשטחים פתוחים שתקום. בעצם זה יהיה תחת מטריה שלי. ואני חושב שאנחנו נוכל באמת...
אתה מוכן להגביר את הכל?
את הטיפול בהשלכת פסולת בניין, דבר נוסף, אנחנו גם נשלב פה פעילות של תביעה של ועדה מקומית, של התובע מטעם היועץ המשפטי לממשלה. לבין התביעה הרשותית בתחום איכות הסביבה, שגם פה אפשר לאחד ובעצם לחסוך גם הוצאות ולאחד משהו. זהו, אני...
אזרח שיש לו רוצה...
בקיצור, ריכזנו את כל האנשים הרעים במקום אחד.
מבחינתי זה אתגר, והתבקשתי ואני בשמחה אקח. כן.
אזרח שרוצה להתלונן על איזה מפגע באיכות הסביבה, מתקשר למוקד או אליכם?
גם וגם, אפשר גם וגם.
המוקד העירוני כמובן יפנה את הכל, זה תכף אנחנו הולכים לזה, אולי אתן נמלות להתחיל בזה, אבל בוא תגיד להגיד שמשאבים.
אז אמרתי, אגף הכחול זה יישובים ותשתיות פה, השדרוג המרכזי שאני מקווה שכולם מרגישים אותו זה הכניסה של נבות למחלקת יישובים, שהוא הופך להיות דמות מאוד מרכזית בכל הנושא של מתן מענה ליישובים, מתן מענה מיידי, כתובת, ריכוז כל התהליכים של קשרי יישובים מועצה. כדמות אחת אינטגרטיבית שגם יודעת לפתור בעיות ויודעת להפנות וכו' וכו'. אז זה התחום הזה. התחום השמאלי, הירוק, אני מרכז אותו, יש בו את אגף החינוך, את השירותים החברתיים, ויש בו את התאגידים שזה מרחבים והמרכז הקהילתי ומרכז הצעירים, שהוא חלק מהמועצה, והתחבורה. בשלב זה גם קיבלתי לטיפולי את המועדון הכפרי, שהוא עדיין תחת באופן... באופן תאגידי ומתחת לחקל, וכיוון שאת החקל אנחנו כרגע רוצים לייעד בעיקר לנושאים עסקיים, אז העברנו את הנושא של המועדון הכפרי לטיפולי. הכל האגף הצהוב זה בעצם האגף שמרב מטפלת בו, יש פה את נושא הביטחון, סליחה, למעט את זה, תכף נדבר על זה, אבל יש פה את כל נושא הביטחון, שפה יש כרגע כל הנושא של נבנה פה מוקד ביטחון חדש מתחת למועצה, שאמור לתת פה שדרוג מאוד משמעותי בהיבט של הביטחון, וכל נושא אגף ההון האנושי והלשכה, מוקד שירות, זה גם נושא שאנחנו מטפלים בו כרגע ומנסים לשדרג אותו, מערכות המידע וכו'. הנושא העסקי, סוף כל סוף, עדכון.
זה, אנחנו דיברנו על זה כבר כמה פעמים, והצוות שלנו של פיתוח עסקי למעשה מאחד את הפעילות של החקל עם הפעילות של הפארק, עם הפעילות של ליווי עסקים קטנים, פיתוח הייטק, פיתוח חקלאות, תיירות, כל הנושאים של פעילים עסקיים, זה נמצא פה. אבל זה, הסיבה שזה מקווקף, זה מכיוון שהמשרה היא באה במקום משרת מנכ״ל החקל, שהיא פנויה, היא באה בעצם גם במקום מנכ״ל פארק תעשיות משגב, שהיא גם פנויה כרגע, ואנחנו יצאנו למכרז באישור משרד הפנים, היו מעורבים בזה אנשים רבים, גם כמובן משרד הפנים ורשויות אחרות, גם אסף, בתור נציג של ועדה של המליאה לפיתוח עסקי, נבחר בן אדם, יש לו משרד, הוא אמר לשבת גם בלשכה, להצטרף ללשכה, אנחנו רוצים מתוך הלשכה שכל הדברים יצאו כדי שאנחנו אוכל שהם יהיו מתואמים. זה בעצם...
שברחנו תקן, ברחנו
זה בעצם קצת יותר גבוה, אבל לא כך...
חסכנו.
לא כך משנה.
חסכנו את כאילו שתיים.
זה כרגע
גם פיתוח עסקי, גם פארק וגם החקל.
כי כרגע מנכ״ל המועצה היא כרגע המנכ״ל של החברה הכלכלית, אבל ברגע שיהיה בן אדם,
זה חוצה מחדש.
זה יצא מחדש, רק השינוי, סליחה רגע, השינוי, אגף הביטחון היה בפעם הקודמת כשאנחנו הסברנו,
אז הוא היה כאן בלבן, ואנחנו, הוא היה צריך לרדת לכאן, וזה איזה שינוי שעשינו.
אפשר להגיד עוד מילה על מוקד ביטחון?
כן.
מה ההתכנות שלו, מתי זה יקרה?
זה גם בשגרה וגם בחיים.
מי נמצא שם?
אני אענה לזה, כי זה היה אצלי. אנחנו... אחת מהבעיות שאנחנו זיהינו במוקד הזה, שהוא הרבבנו פה בין מוקד ביטחון, שזה בעצם מוקד שמרכז את הפעילות של המתמיד, של יחידת הג'יפים ושל יחידת התצפיות, ושל גם הקשר עם משטרה ומעקב אחרי עיתונות ביטחוניות, גם כיבוי אש ועזרה ראשונה וכו', שכל זה ביחד זה ביטחון, עם הנושא של שירות לאזרח. עכשיו, לפעמים זה קשור, כי זה ירי בחזירים או דברים כאלה, אבל בעיקרון, השירות לאזרח זה לא ביטחון, וביטחון זה לא שירות לאזרח, והביטחון אנחנו מרכזים אותו כולו למטה. אנחנו קיבלנו גם משאבים נוספים ממשטרת ישראל, גם ממשמר הגבול וגם משירותי כבאות. אנחנו גם, מי שלא יודע, חנכנו תחנת כיבוי נוספת בהררית, יש לנו כבר שלוש, בהררית, בלוד ובחרשים. תחנות כיבוי רשמיות, יש לנו נקודת שיטור, יש לנו נקודת שיטור, כבר קיימת בסלאמה, נוספת, חדשה, השנה. ויהיה לנו עוד אחד בכמון, בכמנה, סליחה, זאת אומרת להר כמון. התחנות האלו זה אמור ביחד עם המוקד שפה, יחד עם הכיתת כוננות, עם הכיתת כוננות המועצתית, כאילו, לא מדבר על היישוביות, כן? לתת איזושהי יכולת תגובה. אנחנו רוצים להיות מסוגלים להיות מוקד א', דיברנו על זה כמה פעמים, רמה א', רמה א', כרגע מי שרמה א' באזור שלנו זה מטה אשר, שם יכול בן אדם לחבר את הבית שלו למוקד, לשים מצלמה בבית, להפעיל הזרקה בבית, והמוקד מתחייב שאם יש פריצה בבית שלו, להתייצב אצלו, זה בתשלום. זה שירות נוסף בתשלום. היישובים יקבלו את השירות הזה חינם, כולל המצלמות המיוחלות, שיהיה מי שעקוב אחריהם, כל זה ביטחוני, אנחנו לא רוצים להרבב את זה עם שירות, זה לא נכון, וזה לא, זה גם לא תואם להגדרות של מוקד א'. אז למטה פה נוצר מוקד א', אתם רואים את הכניסה מבחוץ ואת רכבי ביטחון שעומדים שם, לקחנו חלק מהבניין הזה, אטמנו אותו, יש שם מוקד ביטחון, יש, זה גם הופך להיות בעת חירום, השאלה לגבי חירום, לאיזשהו מרכז הפעלה של שירותי החירום, יש אגב מרכז הפעלה חליפי, במקרה של פגיעה, בנטיל או משהו שהוא גם ממוגן, זאת אומרת כך שיש שניים, יש לנו מחסן מלח בטרדיון, אנחנו עובדים על מחסן מלח נוסף בבר לב, כדי שאם יהיה נתק וזה, ואנחנו בעניין הזה נתפסים בכל אופן בעיני שירותי החירום הלאומיים, כבעצם משאב אזורי. זאת אומרת, אנחנו אמורים להיות מסוגלים לטפל לא רק בתושבים שלנו, אלא גם בתושבים מפונים ממקום אחר, או לתת איזשהו גיבוי ומענה ליישובים פה שהם פחות מסודרים בעניין הזה של תגובה ביטחונית. כמובן, תלוי באירוע, ויש פה מיליון תרחישים ומיליון אפשרויות שונות, אבל אנחנו בכל אופן, מבחינת ביטחון שוטף, מבחינת טיפול וכיבוי אש ועזרה ראשונה ברמה של מד"א, אפשר להגיד שזה ביטחון שוטף. אנחנו משדרגים רצינית גם את הכוח אדם, גם את המבנה, גם את הרכבים אגב, ואנחנו מתפרסים בצורה כזאת שאנחנו נותר לתת איזושהי תגובה לביטחון שוטף בכל המועצה, בכל רחבי המועצה מהר.
אבל
אם יש מבחינת המוקד, מוקד משגב יפנה את הדברים הביטחוניים למוקד הביטחוני, לא זאת הבעיה. המוקד הביטחוני, אני מקווים שהוא יהיה יותר אקטיבי, הוא יוכל בעצמו, הוא יהיה מקושר לקשר משטרתי וכו'. אבל כן, 107 תמיד זה שירות שידע להפנות גם לביטחון. לא זאת הנקודה. הנקודה היא אם הבן אדם פונה ל-107 סביב איזושהי פריצה במים או שביב איזשהו עניין.
אני מבינה את הנקודה הזאת, אבל תושב שעכשיו יש פריצה ואיתו מתקשר...
אנחנו בדיוק בונים את זה.
הכוונה היא שהאזרח... תקשיבי, אני פעם הייתי באילת במילואים, והיו מחבלים באילת, ואני הייתי שם במילואים, וזה האזרחים שנתקלו במחבלים התקשרו לעירייה. אחר כך בתחקיר,
מה? אתה היית באירוע של המגדלון?
כן. זאת אומרת, היה בתחקיר אחר כך שהיה רמטכ"ל ואלוף הפיקוד וזה, אמרו כאילו, עירייה? מה הקשר לעירייה? נכון. זאת אומרת, כי אנשים מתרגשים לעירייה, בסדר, אנשים מתקשרים לעירייה גם באש. לא מפנים את זה, אנשים מתקשרים לעירייה גם שיקשרו, זה בסדר, זה מוקד. אבל הלאה, איפה זה הולך? זה כבר הולך למקצוע הרלוונטי.
רק רציתי להגיד שתשימו לב שאנחנו התלבשנו בהתאם לצבעים, אני בירוק, אחמד בכחול, יולית בלבן, והמנכ"ל יש לי בלוג.
יאללה,
נראה,
זה
כתכן.
זה
כן.
דני,
דני. לא
שייך. אפשר לשאול משהו שלא ברור.
ראית?
מה לא?
אילה,
מהרה לא במקום.
שאלות, שאלות. שאלות, תיזהר, תיזהר.
מה פשוט
אני קורא?
לא, לא, הוא, לא הוא.
זה לא פוליטיקלי קורקט? תגיד, לא תגיד.
רגע, היינו אצל קובי, שנייה,
קובי. טוב, יופי בנות, מחזק אתכם את האמירה.
שתי שאלות.
זה טבעי.
יש מהנדס מועצה, יש אגף הנדסה. מה ההבדל בין...
השאלה הייתה מה ההבדל בין מהנדס המועצה לבין אגף הנדסה. רותי. מיקי. השאלה הייתה מה ההבדל בין מהנדס המועצה לאגף הנדסה. אז התשובה היא כדל הלאה. מהנדס המועצה עושה בתכנון וברישוי ובאחריות סטטוטורית לפעולות הנדסה שבתוך המועצה. אגף הנדסה עוסק בבינוי ובביצוע של בינוי. ביצוע, החזקה ובינוי. לא רק שתשתיות, גם של מבני ציבור, גם של המבנים של המועצה, המבנה הזה וכו'.
אם אפשר להוסיף, דני, לפי חוק רשויות מקומיות למהנדס המועצה, למהנדס המועצה יש סמכות להאציל חלק מסמכויותיו למהנדס אחר בתוך הרשות המקומית, בתחום תשתיות ציבוריות, הקמת מבני ציבור ודברים מהסוג הזה. וזה מה שנעשה, בעצם תומר לגף ההנדסה פועל מכוח ההצהרה שלי.
אתה מאציל את הסמכויות בעצם?
כן.
בביצוע. זה מבחינה סטטוטורית, אבל מבחינה עניינית, המהנדס העיר גם של חיפה, הוא עוסק ברישוי, לא עוסק בהחזקה של... כן, פה, כן.
מותר לי, אני רוצה לחזור רק לנושא הביטחון.
כן.
לקחתם בחשבון בדיונים על האוכלוסייה הספציפית בקישור ועל הצורך המיוחד שלה?
בחירום, אני מדבר.
כן, כן, על זה אני מבין,
אני יודעת אנחנו יש לנו ככה.
שרק עובר איזה הליקופטר באוויר שוקי כבר, אתם בכוננות ואתם תיזהרו ואתם...
אז נחליף את שוקי. עכשיו,
נחליף שזור. תראו, אני...
זה היה 70 חבר'ה, לא...
אני בוועדת ביטחון, אני לא יודע מה... אנחנו צריכים לפתח את זה. אני עשיתי פעם הגדרה של מה זה נאמן ביטחון. כשביטלו את הרבשי, עברנו הרי אתם, מי שמכיר את כל ההתגלגלות של עניינים, הנה דודו מכיר את זה טוב. היה לנו רבשים, רכזי ביטחון שוטף יישוביים, ואחר כך היה לנו רבשים שהם משמר הגבול וכל מיני כאלה, זאת אומרת, זה מתגלגל בכל מיני אופנים. בסוף היום, הביטחון היישובי הוא מבוסס על איזשהו קשר, מישהו ביישוב שמשרה ביטחון שהוא קשר עם כוחות הביטחון, ועל היכולת תגובה של המועצה, ומעבר לזה, על יכולת המועצה לגייס תקובה נוספת, נקרא לזה, של משטרה וכו' וכוחות נוספים. במקרה, את שואלת בעצם על השלב הראשון, על הנאמן הביטחון, על הבן אדם היישובי, על ההתראות שאנחנו מעבירים. כי אנחנו מעבירים התראות, אנחנו מעבירים התראות. אנחנו מעבירים על אירועים, אנחנו מעבירים על אירועים. למי אנחנו מעבירים? לפעמים מעבירים למזכירים, ליושבי ראש. בדרך כלל, אם זה ענייני ביטחון, אנחנו מעבירים לרכז הביטחון של היישובים. ועכשיו בקישור, בגלל לא רק בקישור, אגב, בכל מקום יש גמישות מסוימת, היה פה עכשיו הבן שלי, שהוא הרכז ביטחון של יודפת, יש גמישות, מה הוא מפרסם, מה הוא לא מפרסם, מה הוא עושה מזה פאניקה, לא עושה פאניקה, מה הוא מגייס אנשים, מה הוא מודיע רק לקבוצה כזאת וקבוצה אחרת. זה כבר בידיים שלכם. כשאנחנו מקבלים הוראה להוציא הודעה, אנחנו חייבים כמובן להוציא את ההודעה. היה לנו הודעה היום על היתושים האלו, אני לא יודע מה, איזה... חייבים להוציא הודעה. יגלו יתוש, איך קוראים לזה שם?
אני לא סי
כן, ראיתי את ההודעה.
כן, אבל לא כל כך, זה לא כזה, לא קצה קטה, אבל היינו צריכים להוציא את ההודעה.
אנחנו חייבים להודיע, אז אנחנו מודיעים.
אין שום דבר שצריך לדאוג ממנו.
למה
אמנתי
את ההגיון של להחזיק שני חמלים?
זה לא שני חמלים, זה חמל אחד, זה חמל אחד ומוקד שירות עירוני. זה חמל אחד ומוקד שירות עירוני.
שני המוקדים.
המוקד שירות עירוני, הוא לא חייב להיות מאויש 24/7, הוא לא אמור להגיב להתרעות ביטחוניות. הוא לא חלק מהמלחמה, הוא חלק מהשירות.
אני רק אומר את זה היגיון, דניאל.
אז אני, בסדר.
העובדה של לאחד אותם, אם נראים פה על איגום משאבים בהרבה מאוד תחומים, העובדה של לאחד אותם, ייתן לך מכפיל כוח אני
אגב, אנחנו, הניסיון שלנו הפוך. אני אגיד לך את האמת, הניסיון שלנו הפוך. כשיש לנו מוקדן פה שהוא, מישהו רוצה להזמין אוטובוס בררי, ומישהו אחר יש לו פיצוץ בכולכי מסגר, ומישהו אחר, הוא הרי זה מחובר גם להתראה של מרחבים, של אלה שיש להם מצוכן מצקה וכל מיני דברים כאלו. בוא נגיד, התגובה שלו לביטחון, היא לא מספיעת, התגובה שלו שום דבר לא מספיע, רצון בסוף הרי.
ממילא אתם גם לא יודע, יש שני אנשים.
אנחנו לא, אני לא מבטיח שיהיה פה פקיד קבלה גם באמצע הלילה. כנראה שנעשה איזושהי עברה דרך מצלמה למוקד ביטחון שמאויש, אבל אני כן מתחייב שהמוקד ביטחון הוא לא הבן אדם הנכון לטפל במישהו שלא מבין את החשבון ארנונה שלו, או שלא מבין למה הוא קיבל לצו הפסקת עבודה על הבנייה שלו, או שרוצה להתלונן על זה ששפכו פסולת באיזה מקום.
אני מבין כל מה שאתה אומר, הניסיון יוביל אתכם לשם בעוד שנה, תבואו תגידו, וואלה. בתחום הביטחון, 10% מהזמן בשגרה יש אירועי ביטחון. והפוך, בחירום אין שגרה. אף אחד לא יתקשר
להגיד שבזמן חירום,
אף אחד לא יתקשר להגיד, למה לא פינית לי את הגזר? לא מתעסקים לשטויות האלה בחירות. ולכן הם מה שנקרא משלימים אחד את השני בהתאם לסיטואציה ולמצב שהביטחון...
אין לי מחלוקת עם זה, ואני גם יכול להיות שאנחנו מצביעים טעויות שאנחנו לא עושים אותן. ואנחנו נעשה גם טעויות, כי אנחנו עושים דברים, אז אנחנו נעשה גם טעויות. כן.
דיברו פה על הביטחון, אני רק רוצה להגיד למי שרוצה לשמוע, לנו היה שומר, אני לא יודע לכמה אנשים יש שומר, לכמה יישובים יש שומר. למשל, פתחנו את השומר, את התקציב, פשוט שחררנו את השומר, והעסקנו רבש, במשרה, חצי משרה.
אגב, גם
בהרגנות. התפוקה של זה היא שמיים בארץ. אז תקחו את זה בחשבון.
לנו היה רבש והיה שומר, לקחנו את שניהם, ואחרו.
למעשה היא כרגע משותקת, היא לא מתפקדת. מרגע שגלעד
לא קורה,
השתחרר, הלך, לא יודע מה, את כל זה, הוועדה הזאת לא יודעת מה קורה. אנחנו ניסינו לקבל יותר פרטים.
אגב, יש חלק מהוועדות, אגב, גם ועדת ביטחון. היא לא בתפקד
זו של מטבי. אבל יש פה היבטים, אני חושב שבנושא הזה של איכות הסביבה צריך להיות דיון מפורט, כי איכות הסביבה במסגרת זה נושא שחשוב להרבה מאוד אנשים, לא רק תברואה, גם היבטים יותר ארוכי טווח, כמו מחזור, כמו טיפול בחינוך האוכלוסייה, כל הדברים האלה. שאין, עכשיו אני לא יודע, זכו בגב איכות סביבה, כרגע אני לא יודע, יש אגב?
זה המכרז, יהיה.
יצא מכרז.
יהיה מנהל עכשיו לדבר הזה, והוא יהיה אחרי שלושת הדברים האלו, וזה מה שלא מאשרים בעצם.
עם כל ה... אני לא כל כך מבין את השיוך של תיקוח איכות סביבה בשטחים פתוחים לוועדת בנייה. זאת אומרת, אולי זה משהו זמני, הכוונה...
זה לא זמני ולא כלום, זה דיברנו על זה, ואני מסביר את זה. זה מה שמבקשים לאשר.
מה היו הסמכויות של הפקח הזה? יהיו את אותם סמכויות שהיו גם כשהוא היה פקח תחת...
לא, הוא הסביר לאוניד, יהיה לו יותר סמכויות. יהיה לו גם כוח אכיפה.
יותר כוח אכיפה, יותר כוח תגובה, שיתוף עם תיקון שני שגם מסתובב בשטח, ובשילוב עם תמיה הרשותית, אנחנו גם נייצר הרתעה.
אלון,
זאת כמה.
אני מדבר במזווית של הסטטוטוריה, שאומנם חלק מהן לא מתרחשות בשטחים הסטטוטוריים של המועצה, אבל הפיקוח הזה, כשהוא אקטיבי ויעיל, הוא בהחלט יכול לתת מענה לחלק מהבעיה הזאת.
הכוונה שהוא יותר אקטיבי ויותר יעיל.
למועצה יש סמכות לפעול רק בתחום השיפוט.
אני יודע, אבל עדיין יש אפשרות לאותו פקח ללכת לשם, לצלם, להעביר חומר, לעשות דברים.
בהחלט, וזה יעשה.
ומה תפקידו של פקידי יערות?
פקידי יערות, פקידי יערות רשותי.
רישוי.
שהוסמך על ידי שר החקלאות.
זה חבר'ה.
והוא בעצם עוסק בכל תחום היישובים, בתוכניות המאושרות של היישובים. יש לו סמכות לתת אישורי קליטה, לאשר תוכניות.
או לא לתת.
או לא לתת, לאשר סקרי עצים ודברים כאלה. אבל עוד פעם אני מרגיש, רק בתחום התוכניות המאושרות שלו.
לא בהאוצר.
לא בהשטחים.
אתה נושא של פיקוח וחוץ
סביבה, פיקוח שטחים בטוחים. זה יאויש בצורה כזאת? כן. מה
המשמעות שלו?
תהיה אכיפה
בפינות
המחזור
וכדומה? מה המשמעות של
פיקוח וחוץ סביבה? פיקוח וחוץ סביבה, קודם כל גם היום, לגבי האכיפה בפינות המחזור, זה נושא שאנחנו עוד לא הכנסנו לנו, עוד לא הפעלנו חוק עזר שיפקח אותו, אנחנו עוד לא הסמכנו אף אחד להטיל קנסות על מישהו ששם את הבקבוקים בזה של הפלסטיק,
בזה או את הבקבוקים. מישהו שזרק שם איזה ערימת
פסולת בניין. אנחנו ברימה של השלכת פסולת ברשות הציבור, יש לנו גם עכשיו את הסמכות, הבעיה זה שאין לנו את הכוח אדם, ואת היכולת אכיפה, זה לא הוכחנו, עכשיו אנחנו מעבירים את זה למקום יותר גדול. אנחנו
קוראים שאנחנו אני אשמח לפחות לראות איזשהו סט של יעדים, מדדים, כמה פניות, כמה נסגרו, כמה
נסגרו,
גיל בנייה, לא צריך את זה לעכשיו, צריך לדעתי לקסות לזה, זה תא בישיבה הבאה, שבה אנחנו נחשף טיפה לכמות הפניות, פניות ממתינות, פניות פתוחות, גיל קריאה, מתי נסגרות, מתי נפתחות, וטיפה נחשף לנושא הזה, שבעצם ככה התושבים שלנו פונים לזה, קובייה אחת. הנושא השני שמוצג פה, ודיברנו עליו פה בעבר, וגם אני מרגיש שקצת אנחנו באיזשהו פספוס כרגע לפחות, אני יודע שזה גם בבנייה, וזה כל הנושא של שירות וקשרי תושבים. פגשנו פה, דיברנו על נירית בזמנו, קיבלנו סט של החלטות שקשורות לאיך יהיו הפנים שלנו כלפי התושבים והתקשור של הנושאים כלפי התושבים. הגיעה יפעת, שהיא יושבת כנראה על איזושהי משבצת, כן, הקובייה הזאת. היא יושבת ועושה משהו, ואני מרגיש שגם בעניין הזה, ושוב, כנציגי מליאה, זה גם פינה שלא סגרנו אותה, ועדיין לא ברור בדיוק איך מתקשרים את הדברים. דרך אגב, לא רק בהיבט של הקשר מול היישובים עצמם, אלא גם בקשר של כל מה שאנחנו עושים עכשיו, וקוראים פה הרבה דברים, מי כמוך יודע, בתקשורת מול העיתונות הארצית. כשבעיריית קריית שמונה פותחים מאיץ, אז כותבים עליו בכל העיתונים הכלכליים, וזה מגיע לכותרות, ומקבלים פניות, וכשאנחנו עשינו את זה פה לפני חודש, אף אחד לא שמע על זה. איפה בדיוק נעשה את זה ואיך זה יראה, אני לא יודע, אבל גם הנושא הזה, כדאי שאנחנו נקצה לו זמן במליאה הבאה, ונשמע מה אתם מתכננים. כי זה בעצם התקשור והקובייה הזאת של כל מה שאנחנו עושים פה עכשיו.
טוב, כל ההערות הן נכונות. אני, כמו שאמרתי, זה שאנחנו עושים, זה כמעט מתכון ודאי בזה שאנחנו גם נעשה טעויות. ואנחנו צריכים להיות רגישים לזה. רק היום ישבנו עם כל מנהלי המחלקות ועברנו על כל מה שעשינו לקראת ראש השנה של כל השנה, ומצטבר. זה רובריקות שנמצאות תחת מנכ״ל המועצה וגם יישארו בתחת מנכ״ל המועצה, זה לא כמו פיתוח עסקי, פיתוח עסקי יישאר, אבל אנחנו מביאים שם אני פה את הדברים שכפופים ישירות, ואני אתן לך להתייחס לזה.
א', אתה צודק, ואנחנו התפרצת לדלת פתוחה. אנחנו כבר חודש שאנחנו עובדים על העניין הזה. זה לא המקום
כרגע, גם של המוקד וגם של
הקשר. לא המקום כרגע לעדכן את המליאה, כי אנחנו את העדכון נגיע אחרי שאנחנו ניקח את נעצב לעצמנו את ההחלטות שלנו מבחינת מה הולך להיות, ואנחנו מודעים לכל המצב שאנחנו לא מצליחים להעביר את הדברים כמו שחשבנו שהם יעברו. כן.
את מדברת על שירות וקשרי תושבים, נכון?
נכון. וגם המוקד, אנחנו ממש בעיצומו של הדבר, שאנחנו נעדכן כמובן. זה לא...
אני אומר רק, מירב, דני, מה שאני אשמח זה עוד לפני, כי אתם עושים את הרבה עבודה, רק למיליה הבאה, אתם עושים את הסטטוס.
אנחנו ניתן עדכון, אין שום בעיה. תודה.
מירב, את התייחסת עכשיו לפנים,
אני התייחסתי גם וגם.
איך מחבים את זה?
אנחנו...
מה? תגידי את
זה. זה שווה לבית.
כי לכאורה אז דיברנו לקחת ספק חיצוני שיעשה את
אנחנו אמרנו, זה בדיוק מה שאמרתי, שאנחנו בודקים עכשיו את כל הנושא הזה ואנחנו נעדכן אתכם בסטטוס מצב.
עוד שאלה נתנה, ראיתי בצד הירוק נקרא לי, השמאלי.
כן.
זה צבע
שהחיבוק.
עוזר ראש רשות שהוא בקו אחד או כפוף למנכ"לית, אבל זה לא נכון.
עוזר ראש רשות בבחינה סטטוטורית הוא כפוף למנכ"לית.
מבחינת למנכ"לית?
כן. לא, הוא חייב להיות כפוף למנכ"לית, כי המחלקות שלו כפופות למנכ"לית. והוא עוזר ראש רשות והוא מקבל את זה. אנחנו, מה שנקרא, עושים את זה למשרד הפנים, זה מה יש. הגזבר והמהנדס המועצה זה תפקידים סטטוטוריים שלא כפופים, חייבים להיות כפופים.
באופן ישיר לראש המועצה.
לא רואים את זה בכפיפות למנכ"ל.
כולל אלה שכפופים לאחמד.
לא.
גם מי שכפוף אליי, גם כפוף למנכ"ל.
כולם כפופים, שנייה, כולם כפופים לראש המועצה. קובי, תסתכל. כולם כפופים לראש המועצה, למנכ"ל למעט מהנדס המועצה והגזבר באופן ישיר.
חבוד, חבוד. מה?
מה שלא קשור. אני הבטחתי נאום בזה.
בבקשה.
אנחנו...
לא, רגע, בוא נאשר רק את היצע הארגוני.
זה קשור. אבל רגע, רק נסיים את
זה.
בוא נאשר את זה. לא, אז כולם ילכו. אף אחד לא הולך, יש מתנות.
אף אחד לא הולך, יש לנו עדיין שונות. מי בעד לאשר את היצע הארגוני המוצג? יש מישהו שהוא נגד? אף אחד לא נגד. תודה. עכשיו יש לנו כמה שונות. רגע, יש לנו כמה שונות. יש לנו מתנה. אל תברכו לפני שתקבלים את המתנה.
כן, ויש מופע.
יש מתנה, אבל את השונות אני אתן למירב עכשיו.
איפה מופע?
עניין של יותר ואלה.
כן, אז ככה, אתה רוצה לדבר על... אתה רוצה להתקן על דוד או שאני אתקן עליו?
מה?
על דוד, אני אשמל את דודאי.
אני, אנחנו קלטנו, אמרנו שקלטנו, עשינו מכרז, קלטנו מנהל פיתוח עסקי במשרד מנכ"ל חק"ל, יושב בלשכה. קוראים לבן אדם שמוליק דודאי, הוא משמשית.
הדירקטוריון אישר אותו?
הוא הדירקטוריון של, של החברה, של שתי החברות בעצם, אישרו אותו, וזה, פגשו אותו גם. הוא בן אדם מלא ניסיון בתחומים רלוונטיים, מלא ניסיון בתחומים הרלוונטיים, ואני סמוך ובטוח שהוא ישתלב פה בצוות ובעשייה.
כבר לעבוד?
מה?
לא, לא, בחמישה בנובמבר הוא מתחיל. אבל מה שחשוב לאשר היום, חברים, הדירקטוריון אישר אותו בשבוע שעבר. חשוב לנו לאשר את האינטרוול, אתם זוכרים שדיברנו על האינטרוול, שהוא בין 80% ל-90%. אנחנו מאשרים היום את ה-90, אבל הוא לא מקבל 90, הוא מקבל 80%, את הנמוך מביניהם, אבל כדי שלא נבוא בכל פעם למליאה, אני מאשרת את מבקשת לאשר את האינטרוול.
אינטרוול של מי? של השכר שלו?
של השכר שלו.
אבל למה לא כתבת את זה בסדר יום? לא מופיע בסדר יום
את הסרט. נכון, זה בעדכונים.
לא, כתוב עדכונים, אבל לא כתוב.
נכון. אוקיי, אפשר להעלות את זה במליאה הבאה, זה לא...
לא שזה...
אנחנו נוהגים שאנחנו קולטים מנהל לבכיר חדש, להסמיך את המנכ"לים ואת משאבי אנוש, לטפל באינטרוול הזה של השכר שלו. בסדר?
אוקיי.
מאשרים? מאשרים.
אוקיי.
נושא
הבא, מורשה חתימה לחשבון ניהול עצמי, מנהל בית ספר החדש, תבנית החינוך המוזב, נכנס מנהל בשם אורי פרי, שאנחנו צריכים לאשר אותו כמורשה חתימה לניהול עצמי. נשמח להצביע. פה אחד. ממעלה צביעה.
נגד.
הדבר הנוסף זה אישור עבודה נוספת, ברשותכם, זה חשוב רק שתדעו. אישור עבודה נוספת לעובדת סוציאלית. אישור עבודה נוספת מגיע למליאה לעובדים שעובדים ב-100% היקף משרה. אסור להם לעבוד מעבר ל-100%. אבל יש מקרים חריגים, כמו המקרה הזה, של עובדת סוציאלית, שאנחנו מכשירים עובדים סוציאליים, עושים להם, הם נקראים, איך זה נקרא? נפלה המילה, סליחה רגע. לא, 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 הדרכה, מדריכים אותם. אנחנו גם מרוויחים מזה, גם עובדים איתנו, גם משתתפים עם הצוותים שלנו, ואנחנו בסך הכל רוצים לאשר לנועה פולבר, שהיא עובדת סוציאלית שלנו, 3 שעות שבועיות, שלא פוגעות במערך
של
העבודה
הדרכה?
של הדרכה. כן, זה הכל. והאישור עבודה נוספת מאושר אך ורק לשנה אחת בלבד, לא מעבר לכך. אז אני אשמח את אישורכם.
גם נדרשת אישור המליאה, מי בעד, מי נגד. עוד משהו בשונות?
כן. כן, זה במסגרת השונות.
תהליך?
רגע, גם אמיר רוצה להגיד משהו.
רגע, כן, יש את אמיר.
יש את אמיר, רגע. רגע, רגע, אמיר רצה
להתקן. עכשיו 7:30. רגע, רגע.
100% מהזמן שלי.
בגלל זה אישרנו את זה.
חברים, טיפה, טיפה סבלנו, טיפה, טיפה. 7:30, אנחנו כבר באוברטיים. את המתנות שלכם אנחנו נשאיר פה, ולפני שאתם הולכים כל אחד יבוא, כאן כל אחד יש את השם שלו. אתם כבר יודעים שרוב העבודה נעשית לא פה אלא בוועדות ובתהליכים השונים, ואילן מאוד רוצה להתקן בקשר לתהליכים השונים וכולי, שכולם יהיו בתמונה. אבל לפני, וטל צריכה עוד את הברכה שלה לברך. אמיר, אמיר, אני הבטחתי לאמיר כמה? 10 דקות?
10 דקות.
אני שמתי 5 על הקאנה.
5 על הקאנה. 5 דקות עדכון על מאבק הטורבינות ברכס. אז אמיר יעדכן אותנו עכשיו על מאבק הטורבינות, בבקשה.
ברגע שזה יעבוד.
כן, אתה בעד הטורבינות?
כן. רק שזה יעבוד, אני יכולה לברך את הברכה שלי.
כן, לכי על זה, טל.
לא, היא תירגע. אז לפני, דני, זה מחר פה.
דני,
אז זה ברכי בינתיים, קדימה.
זה מה שעבר.
שלפני כמעט 6 שנים, אני הייתי פה מחוץ למליאה בהסגנה, שהייתה מחוץ למליאת המועצה, שבאו חברי המליאה להצביע פה על איזה הוקם בבית ספר יסודי החדש של המועצה. ולפני כמעט שבועיים, אני הבאתי ידה לתערף בבית ספר כסף במבנה החדש, שאף אחד לא הבין שהוא יפתח בזמן לשנת הלימודים. אני רוצה להגיד למי, יש פה הרבה חברי מליאה חדשים, אבל חברי מליאה יותר ותיקים זוכרים שכמעט כל סוגיה שקשורה בבית ספר הזה הגיעה לפה למליאה. החל מאיפה הוא יהיה, מי יהיה המנהל שלו, מה יהיה היישובים שיהיו בו, בשתי ישיבות, מה יהיה המיפוי שלו, יהיה בו רק א' ב', כן יפתחו מיקום זמני, לא יפתחו מיקום זמני, כמה שכבות ילמדו במיקום הזמני, הבטיחו לג' שיהיו, לא הבטיחו לג', כל הדברים האלה הגיעו לפה, היה המון המון עיסוק בבית ספר, לא במליאה. וזה היה ברמה האישית מאוד מאוד מרגש, גם כאימא שילדה שלו הייתה א', אבל גם לראות את כל התהליך המאוד מאוד מאוד ארוך הזה, שהוביל לזה שהבית ספר הזה נפתח, ויש בו 150 תלמידים, והוא נפתח בזמן, יש אמרו הרבה באיחור, אבל אני אומרת, מבחינת הילדים שעלו שהוא לא במיקום הזמני, ואני יודעת שהיו פה מאמצים מאוד 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 גדולים.
קיבלתי
עשר. דני אמר שהיה פה סיור של משרד החינוך, אמרו שיש סיכוי שזה יהיה בזמן, וזה הצליח, ואני רוצה להודות לכל מי שעבד מאוד מאוד קשה כדי שזה יקרה, ושזה יהיה בספטמבר 19, ובעיניי זה שום דבר שקשור לבית ספר זה לא מובן מאליו. אז הרבה הערכה לכם,
שהצלחתם
לראות את זה. היה שם מנכ"ל משרד החינוך אתמול, מתי?
יום שלישי.
הילדים אמרו שביבי היה בבית ספר.
בא עם חליפה ואני בא.
נכון. זה בית ספר טוב.
זה בית ספר טוב.
זה אשכרה בית ספר טוב.
טוב, יאללה. אני אתם חייבים לי כבר 5 שניות. אוקיי. כל הסיפור הטורבינות התגלה, גילינו אותו די במקרה ב-2016, אחרי שהוא כבר אושר בוועדה המקומית. לא שלנו, אלא הוועדה המקומית הצפונית לנו. התוכנית המקורית הייתה 144 טורבינות בגבהים של בין 70 ל-200 מטר, הגבוהות ביותר שיש בארץ הם 70 מטר, אוקיי? והן היו אמורות להיות פרוסות בכל המרחב הזה, בין פקיעין לחרשים, זה הר חלוץ, באזור הזה בינינו לבין חרשים, לבון פה, בכל המרחב בין כיסרא לבון ולפידות. במהלך השלוש שנים האחרונות, ב-2016 הקמנו מטה משותף של היישובים על הרכס, והתחלנו ללמוד את הנושא בשיתוף פעולה עם המועצה וראשי רשויות שכנות, ומאז הסיפור הזה מתקדם, הרבה מאוד עבודה נכנסה לזה, חשבתי אולי אלפי שעות עבודה של מתנדבים יש בסיפור הזה כבר. המועצה למעשה הובילה, כל הסיפור הזה היה חדש, המועצה הובילה את הוועדה המחוזית ביצירת מסמך מדיניות שהתבסס על דוח של יועצת סביבתית שקוראים לה עליזה רפפורט, וזה בעצם יצר את המדיניות של המחוז, נכון? ותרם רבות, בוא נגיד, לרווחת התושבים בתפיסה איך מתייחסים לזה, כי זה דבר חדש. מצבנו היום, מתום, מכל ה-144 טורבינות נשארנו עם 11 טורבינות. שני טורבינות נמצאות, פה זה כפר ורדים, שני טורבינות נמצאות בגבול הצפוני של אזור תעשייה תפן, פחות מדאיגות אותנו. 11 טורבינות נמצאות במרחב שבין לבון, כיסרה ולפידות.
תשע.
כן, שתיים שם. עכשיו, קצת על הטורבינות בארץ.
הן נמצאות כבר או שזה
נמצא? לא, מתוכננות.
מתוכננות,
לא. מי יוזם אותם?
חברות פרטיות. הסיפור הוא כזה, בקיצור רב, מדינת ישראל הלכה, ובמסגרת הסכמים בינלאומיים, שאני לא זוכר את שם ההסכם עכשיו, זוכר אותו. אמנה התחייבה ב-2030 ש-19% או 16% יהיו אנרגיות רוח, ומישהו התבלבל וחשב שהוא נמצא בצפון אירופה, בשוודיה, שטחים פתוחים ורוח, ושכח שיש לנו שמש בעיקר. ואז הלכו וחלקו את הארץ לפוליגונים תכנוניים ואמרו, אוקיי, פה זה נראה לנו בסדר לשים טורבינות, פשוט לא היו מספיק מתנגדים ואנחנו לא ידענו על זה, וכמו שאתם יודעים יש פה תושבים. בארץ אין טורבינות כאלו וזה רק במרב יש מעלה גלבוע יש טורבינות, רגע, רק שנייה, בגלבוע יש טורבינות. רגע. מעלה גלבוע, שזה נמצא מאות ספורים של מטר ממנו, אין בעיה שלה עם הטורבינות, לא מייצר מטרד. מעלה גלבוע, שהטורבינה הקרובה ביותר היא 1200 מטר, וזה טורבינות של 60 מטר, סובלים מרעש. עכשיו, הם לא סובלים מה-1200 מטר. עצרו טורבינות, טורבינה, גילו שהם סובלים מהטורבינות במרחק 1600. זו הטורבינה שמטרידה אותם. זה נושא מאוד מורכב של אקוסטיקה ואיך בוחנים את זה. תכף תראו את היועצים שאנחנו צריכים.
מטרד הוא רעש, מה שאתה רוצה להגיד שהמטרד הוא רעש.
יש סוגים שונים של רעש, יהיה מטרד של רעש, מטרד סביבתי, חזותי, תחשבי, זה דברים שהם בגובה של עזריאלי. פה הולכים להיות 9 מגדלים בגובה עזריאלי. זה משנה את הנוף, וזה לא אפור, זה כתום לבן, זה משנה את כל מה, איך שזה נראה. זה סיפור מורכב. איפה אנחנו היום? היום אנחנו נמצאים בשלב של התנגדויות. תוכנית אחת כבר הופקדה, ותוכנית אחת ממש משלימים את הדברים האחרונים ותופקד. שני החברות שפועלות זה אנלייט וזודיה. אנלייט זה ה... אתה יכול לחזור אחורני? אנלייט זה... ארבעת הטורבינות האלו זה תוכנית שהופקדה. יש לנו עד, הוא עורך לנו ב-30 יום, אז יש לנו עד השישי בנובמבר להגיש את ההתנגדויות, תכף נדבר על זה, זה השלב שבו אנחנו נמצאים. התוכנית לחמש הטורבינות האלו עוד לא הופקדה, עם משלימים פרטים אחרונים. האמת שבנקודה שאנחנו נמצאים, אנחנו מקווים שיעשו את זה בקרוב, שנוכל לבחון את זה, שהמומחים יוכלו לבחון את זה, כי זה עולה, כל הסיפור הזה הוא סיפור מאוד יקר. אז המטרה שלנו, אנחנו עכשיו אוספים התנגדויות, יש לנו כבר כ-300 התנגדויות שונות. זאת אומרת, כל התנגדות חייבת להיות שונה בהרכב שלה, בשביל שתימנה, בשביל שימנו חוקר. המטרה שימנו חוקר, והמטרה השנייה של אותם התנגדויות זה לייצר טיעונים להליך המשפטי שיבוא אחר כך. אנחנו... זה לא יוריד את התוכניות, התהליך הזה, זה בסוף ייגמר בהליכים משפטיים. להכנת ההתנגדויות, אנחנו צריכים יועצים, וזה תהליך שיש הדמיות, יש אקוסטיקה וריצות, בריאות, נוף סביבה וכיבוי אש. זה בעצם בא להתעמת מול החוות דעת הסביבתיות שהציגו היזמים, ועם כל חוות הדעת האחרות. את כל הדבר הזה מנהל בסופו של דבר, מי ש מנהל את זה, זה המטה ועורך דין שמרכז את חוות הדעת לצורך ההגשה, וכל זה מוכן בסופו של דבר להליכים משפטיים שיהיו בהמשך. רק שתראו, זה בעבודה, זה קובץ שבעבודה, אנחנו בהצעות מחיר, עדיין מחפשים בעלי מקצוע, חלק מהדברים, אין מומחים בארץ, יש מומחת, דוגמה, קחו את הנושא של הבריאות, יש מומחית אחת שקוראים לה דוקטור חגית לבסקי נדמה לי, או משהו כזה, והיא המומחית כאילו שהיא כבר נתנה עדויות בוועדות לנושא הזה, ואין לנו מקור אחר. המטה מתעסק עם זה, משתדל להוזיל, וזה במסע המתן. בכל מקרה, הסכום הוא מאוד מאוד גבוה. עד היום הוצאנו כ-366,000 שקל על הדבר הזה בשלושת השנים האחרונות.
מאיפה?
האחוזים נמצאים פה, תכף תראי. התושבים שילמו 48% מההוצאות, המועצה שילמה 52% ומועצות אחרות. אנחנו ניגשנו לעתירה מנהלתית, שידענו שיש לנו 5% סיכוי לזכות בה, זה לצורך שמירת טיעונים לשלב הבא, כי לא ידענו, לא רצינו שבשלב הבא, ההסדרים שהוועדה המחוזית עשתה, יגידו, זה כבר הייתם צריכים לטעון את זה קודם. אז היינו צריכים לגשת לזה, ופה יש מועצות שעדיין לא נתנו לנו כסף, וצריך לבצע פה גבייה של כמה עשרות אלפי שקלים.
אני אומר על מועצות שכנות?
מועצות שכנות. הלכנו עם כפר ורדים, עם תפן, עם ינוח ג'אט, ועם כיסרא סמיע, ובפסק דין גם היינו צריכים לשלם הוצאות של 30,000 שקל מעבר למה שהשקענו ביציאה לזה, אבל הכסף, כאילו עכשיו שבדקתי לקראת זה, כסף לא נגבה. חלקית נגבה, וצריך, אנחנו כמתן נעשה כל שביכולתנו לגבות את הכסף ולדאוג שהאנשים שהתחייבו, ראשי המועצות שהתחייבו, ישלמו את הכסף. יש שם משהו כמו 40,000 שקל שלא נגבה לצורך זה, ואז במשוואה בינינו לבין בין המועצה לתושבים, זה תהליך תהליך מאוד יקר.
אז
כך,
לא הבנתי, אם יש 8,500 שקל, כמה מועצות אחרות
כמה חסר?
לא כמה חסר.
לא. ההוצאות האלו, אני מדבר רק, ההשתתפות של המועצות האחרות זה אך ורק לאותו הליך של דיון שהיה בבית משפט. אוקיי? שכל הסיפור, כל ההוצאה שם זה 70,000 שקל, שמתוכם גבינו 16,000 שקל.
הם לא משתתפים בכל האחרים?
לא, הם לא משתתפים בכל האחרים. הדברים האלו זה לאזור שלנו, והם לא משתתפים. כפר ורדים גם הודיעו לנו שהם מתנגדים רק לשני הטורבינות שלהם, ואנחנו גם, אנחנו עוד שוקלים איך להתנהל מולם בעניין הזה.
קשרו אותה.
מה?
קשרו
אותה. לא יודעים. קיצור, אני חושב שהעדכון הוא כזה שאנחנו כרגע... גמרתי, זהו, אני מסכם.
מי אמור להרוויח מהטורבינות האלה?
יזמים. ההחזר הוא מצוין.
ומה, היו יוצרים חשמל ומוכרים אותו?
כן. חברים, זה לא היה להחלטה, זה היה לעדכון. כשיהיו החלטות, הם יבואו. יהיו החלטות הם יבואו. אני מבקש, אל תלך אף אחד שלא ילך בלי לקחת את המתנה שלו.
איזה?
גל ואילן, בבקשה. סרף.
טענה זה חשוב.
טענה, בטח. אל תשאירו את זה פה. תחוי את זה.
חלילה. אני רוצה להזכיר, רבותיי.
דני, הייתה טורבינה מיוחדת, זה היה מיוחדת.
אני רוצה רק להזכיר לעצמנו שאנחנו עד סוף החודש הוועדות מסיימות, הצוותים, את הבנייה של התוכניות הרב שנתיות, חלק כבר הסתיימו, חלק מהוועדות הספיק להם מפגש אחד, חלק יש להם עוד מפגש. אנחנו מתכוונים לייצר לכם מסמך ש... יהודית, אנחנו מתכוונים לייצר לכם מסמך שירכז את כל התוכניות הרב שנתיות, שיופץ לכם, אני מקווה, לקראת, זאת אומרת, אחרי תחילת אוקטובר, שאני מאוד מבקש שתעברו עליו, שתלמדו אותו, ואם יש לכם שאלות תפנו אותם, כי מיד איך שחוזרים מהחג, אני מזכיר לכם, המליאה הבאה היא ב-28 לאוקטובר, אם אני לא טועה, מיד אחרי החגים, אנחנו הולכים לאשר את התוכניות הרב שנתיות כאן במליאה.
שזה משמעות תקציבית, נכון?
לא, עוד לא. לא, זה לא משמעות תקציבית, זה רב שנתיות. התוכניות של 2020 הם בנפרד הולכות לוועדת הכספים לאישור במסגרת התקציב, וזה הובא במסגרת אישור התקציב בסוף נובמבר. אוקיי? אבל מה שאני מבקש, לתשומת לבכם למסמך שיגיע לכם, כל התוכניות הרב שנתיות, וחשוב להסתכל על הדברים, בסוף זה יקבע לנו את 5 שנים, את 4 שנים הבאות, לאן אנחנו הולכים ומה אנחנו רוצים לעשות. אז קחו את זה לתשומת לבכם ותלמדו את הדברים, כי כשאנחנו נציג את זה פה אי אפשר יהיה להיכנס לכל הפרטים. אוקיי? יאללה.